אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, חברת מודרנה החלה בניסוי קליני כחלק מהמאמץ של החברה לפתח חיסון מפני הווריאנט הדרום אפריקני ומפני עוד וריאנטים ומוטציות. ועוד חיסון אושר בארצות הברית, החיסון מפני קורונה של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון אושר על ידי ה-FDA. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. חיסון נגד הווריאנט הדרום אפריקני של נגיף קורונה, החל ניסוי קליני שנערך על ידי חברת מודרנה כחלק מפיתוח חיסון מפני הווריאנט הדרום אפריקני ומפני עוד וריאנטים ומוטציות. נזכיר שגם בפייזר עובדים על פיתוח מנת חיסון שלישית שתהיה יעילה במקרים הללו, ועוד חיסון אושר בארצות הברית של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון. מיד ועוד בענייני קורונה, יעלים באילת, צבעים בירושלים, חזירי בר בחיפה. האם חיות הבר ניצלו את משבר קורונה והשתלטו על הערים שלנו, או שרק נדמה לנו? ספוילר, רק נדמה לנו. ועוד עניינים, פעם לא היה כמעט חמצן באטמוספירה שלנו, ואז מהפכת החמצן שינתה את הכל. האם היו בעלי חיים שכבר היו מוכנים למהפכה הזו, היו מוכנים מבעוד מועד? מיד. וגם קפאין מתברר מחווץ את החומר האפור במוח, אבל באופן זמני. אפשר להמשיך לשתות קפה. וגם שימפנזים מתברר עוזרים זה לזה גם כשהם לא מרוויחים איזה דבר, אבל באילו מקרים ולמי הם עוזרים, התשובה היא מפתיעה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לביקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגר שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן, בכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. חיסון נגד הווריאנט הדרום אפריקני של נגיף קורונה. גם חברת מודרנה החלה בניסוי קליני כחלק מהמאמץ של החברה לפתח חיסון מפני הווריאנט הדרום אפריקני ומפני עוד וריאנטים ומוטציות. בנוסף, מודרנה הודיעה שבכוונתה להגדיל את כמות החיסונים שתייצר במהלך השנה הקרובה ב-100 מיליון חיסונים, במקום 600 מיליון מנות חיסון, 700 מיליון מנות חיסון עד סוף השנה. ובארצות הברית אישרו חיסון שלישי של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אלה סקלן, וירולוגית חוקרת וירוסים בפקולטה לרפואה מאוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום רב.
אז רגע לפני שנדבר על החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון, בואי נדבר על הניסיון של החברות, גם מודרנה וגם פייזר, לעדכן את החיסון ולפתור גם את עניין הווריאנט הדרום אפריקני. מה בדיוק קורה בניסוי החדש?
מה שחברת מודרנה החליטה לעשות, היא בעצם מנסה שלוש אסטרטגיות שונות בשביל לפתור את הסיפור הזה של הווריאנט. הסוד הראשונה היא פשוט לתת דוזה נוספת. גם פייזר נוקטים באסטרטגיה הזו, פשוט לתת עוד מנה.
מנה נוספת למי שפספס, פשוט עוד מנה של החיסון שככל הנראה תגדיל את כמות הנוגדנים בדם.
בדיוק, כי מה שהם ראו שהיעילות כלפי הווריאנט הזה יורדת, והם חושבים שאם נגדיל את כמות וסוג הנוגדנים, אז יכול להיות שהיעילות תעלה בחזרה. זו אסטרטגיה אחת. אסטרטגיה שנייה, הם הכינו, בעצם התקנו את החיסון לווריאנט הדרום אפריקאי, והם רוצים לנסות ולבדוק האם אם לוקחים את החיסון החדש הזה, באמת מה היעילות שלו. והאסטרטגיה השלישית זה לתת פשוט שילוב של החיסון המקורי, אם בתוספת בבת אחת ביחד באותו חיסון, חצי של החיסון המקורי וחצי של החיסון כנגד הווריאנט החדש. ומה שמעניין עכשיו, שהם כבר באמת מתחילים לעשות את הניסויים, כבר שלחו ל-NIH את שלושה סוגים של החיסונים האלה, והם רוצים לבדוק אותם, מה שנקרא ראש בראש, אחד כנגד השני, בשביל לראות מה יהיה הפתרון הכי יעיל.
זאת אומרת שמה, הם כבר יצרו, הם עשו איזושהי אדפטציה גנטית, אני משער, וכך יצרו מנת חיסון שתתאים גם לווריאנט הדרום אפריקני? זאת אומרת, הם כן עדכנו את החיסון?
נכון, הם כבר סיימו את הייצור וכבר שלחו ל-NIH, והם אמורים ממש בקרוב להתחיל את הניסוי ולראות שוב את שלושת האסטרטגיות האלה, כי כרגע הווריאנט הדרום אפריקאי לא נמצא בכל העולם. אז באמת מה, אנחנו לא יודעים אם אנחנו נותנים חיסון חדש רק של הווריאנט הדרום אפריקאי, אנחנו לא יודעים איך הוא יגיב כנגד הווריאנט המקורי, וכנגד כל הווריאנטים החדשים שיוותרו או נוצרים. ולכן הם מנסים באמת את שלושת את כל האופציות האפשריות, באמת ללכת על חיסון חדש לגמרי, שמיועד לווריאנט החדש, להעלות את כמות הנוגדנים בעזרת החיסון הישן, ולעשות איזשהו שילוב, שלראות מה בעצם יהיה הכי יעיל, בחדשות הטובות, שהם כבר מה שנקרא על זה. הם כבר עושים את מתחילו ממש את הניסוי בימים אלה, ואני מניחה שתוך שבועות, חודשים ספורים יהיה לנו את התשובה.
זאת אומרת שאנחנו, שוב, הנה אנחנו מדברים על סוג של מרוץ חימוש וכו', או התעדכנות ככל הנראה שתימשך, נכון? מפני הווריאנטים השונים והמוטציות של הנגיף. זו יריית הפתיחה של המאבק בין האדם לבין הנגיף הזה.
ככל שאנחנו מתחסנים יותר וככל שאוכלוסייה בעולם מתחסנת יותר, ויש כבר למעלה מ-100 מיליון אנשים שהתחסנו, יש פחות רפליקציה של הנגיף באוכלוסייה הכללית, הסיכוי למוטציות ילך וירד, ככל שיש פחות הדבקות בנגיף ברחבי העולם. אנחנו מקווים עוד פעם שבאיזשהו שלב המצב הזה יגיע לאיזשהו איזון. אנחנו, חלק מההנחות הם שכן, אנחנו נצטרך לעדכן כמה פעם בכמה זמן, אבל עוד פעם, אנחנו מקווים שככל שאוכלוסיית העולם תהיה יותר מחוסנת, אנחנו גם פחות ופחות עם הזמן נצטרך לעשות את זה. והחיסון יכול להיות או בעקבות הדבקה או בעקבות החיסונים האלה.
וואו, טוב, והנה, אמרת ש100 מיליון בני אדם חוסנו כבר, זאת אומרת שכבר עכשיו אפשר להבין מה החיסון עושה לבני אדם, ולא צריך להיכנס לספקולציות מופרכות וכולי. שוב, כמובן שצריך לחכות שיעבור הזמן, אבל עד כה המצב הוא טוב, החיסונים עובדים.
החיסונים עושים רושם שהם מאוד יעילים במניעת תמותה ובמניעת מחלה קשה. כן, הם בסך הכל עובדים מצוין.
וואו, בואי נדבר על האישור של החיסון השלישי של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, שפנו ל-FDA וקיבלו אישור חירום לחיסון שלהם, שהוא שונה מהחיסונים של פייזר ומודרנה.
נכון, החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון, פייזר ומודרנה, חיסוני mRNA, כבר דיברנו על זה, אני מניחה שרוב המאזינים כבר מכירים את חיסוני RNA. החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון הוא באמת משתמש בנגיף, שנקרא אדנווירוס, שהוא נגיף שבדרך כלל לא גורם למחלה בבני אדם, ולתוך החומר הגנטי של הנגיף הזה הכניסו את הקוד הגנטי שמקדד לחלבון הספייק, בעצם אותו חלבון שהמידע לייצור שלו נמצא גם בחיסוני ה-mRNA. הדרך הכנסה שלו לתאים היא שונה, כי מכניסים אותו בעזרת נגיף. יש עוד יתרונות לחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון, שהוא ניתן במנה אחת, לעומת כל החיסונים האחרים שיש לנו עכשיו בעולם, ואפשר לשמור אותו בארבע מעלות, לעומת החיסונים של ה-mRNA שדיברנו על זה, שצריכים להיות במינוס 70 או במינוס 20 מעלות בטמפרטורות של הקפאה, מה שמקשה על המתן שלהם במדינות עולם שלישי וכו'. החיסון הזה יהיה הרבה יותר קל, והוא גם הרבה יותר זול בנוסף.
הוא יותר זול, אבל אחוז ההגנה שהוא מספק הוא יותר נמוך מה... לפחות כך עולה מהמחקרים. כן, בבקשה.
הערכה, מתייחסים ליעילות כללית, שזה משהו כמו 66%, אבל היעילות במניעת מחלה ובמניעת תמותה היא דומה לחיסונים אחרים שיש לנו. במניעת תמותה כמעט, אני חושב קרוב ל-100%, לפחות לפי הנתונים שיש עכשיו, במניעת מחלה חמורה זה משהו כמו 85%, ובמניעת מה שנקרא moderate to severe, מחלה בינונית קשה, זה באמת רק המספר הכללי שנתנו 66%, כשהמספר הזה משתנה, כי הם עשו ניסויים במקומות שונים בעולם, הם עשו ניסוי גם בארצות הברית וגם בדרום אפריקה. בארצות הברית היעילות הייתה במניעת מחלה בינונית קשה הייתה 72%, ובדרום אפריקה, ששם רוב האוכלוסייה היא באמת מכילה את המדבקה בווריאנט הדרום אפריקאי, שזה סוג של חדשות טובות, היעילות הייתה 57%. המספר שציינת של היעילות הנמוכה יותר הוא בעצם ממוצע של כל הניסיונות האלה, כשצריך להזכיר שפייזר ומודרנה עם המספרים של 94% לא עשו את הניסויים שלהם בדרום אפריקה, ששם באמת יש את הווריאנט הזה שאנחנו כבר יודעים שהיעילות כנגדו היא נמוכה יותר, אז צריך לקחת את המספרים האלה.
כן, חשיבות לחיסונים שנוקטים בגישה שונה מבחינה טכנולוגית, כי לכל חיסון יש יתרון אחר, והרעיון שאפשר במקרה של ג'ונסון אנד ג'ונסון לקחת את החיסון במקררים רגילים, זה משהו שהוא כן משמעותי, זה נשמע טכני, אבל זה כן משהו שהוא משמעותי. זאת אומרת, שוב, אנחנו נזכיר למאזינים ולמאזינות, אנחנו חוסנו, כל מי שקיבל את החיסון של פייזר, קיבל בעצם איזשהו מתכון, איזה RNA שליח שמלמד את הגוף או את הריבוזום להפיק חלבון שמייצר את הנוגדן, וכאן בג'ונסון אנד ג'ונסון אנחנו מקבלים נגיף שעבר אדפטציה, שהוא זה שמעורר את המערכת החיסונית לייצר את אותו נוגדם. פה זה ממש נגיף מוחלש או מאונדס וכו', וכן יש חשיבות למגוון הזה של החיסונים.
נכון, כי באמת כמו שאמרנו, בגלל המחיר שלו הזול יחסית, ובגלל העובדה שהוא מנה אחת, זה נותן המון המון יתרונות, כי בסופו של דבר, כמו שהזכרנו קודם, אנחנו רוצים לחסן כמה שיותר מאוכלוסיית העולם וכמה שיותר מהר. אז החיסון הזה באמת נותן אופציות שאין בחיסונים האחרים. אז זה באמת צעד מאוד מאוד חשוב.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אלה סקלן, וירולוגית חוקרת וירוסים בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה.
יעלים באילה, צבעים בירושלים, חזירי בר בחיפה וגם אגב בברצלונה, ברווזים בפריז, בקליפורניה, תרנגולי הודו. האם חיות הבר ניצלו את משבר קורונה והשתלטו על הערים שלנו בני האדם, או שמדובר בהטייה קוגניטיבית? סתם נדמה לנו שהן השתלטו על הערים. בשאלה הזו עוסק מחקר ישראלי חדש, אגב מטיל ספק בטענה הזו. המחקר נערך על ידי הדוקטורנטית רעות ורדי, שכבר נמצאת איתנו על הקו, דוקטור עודד ברגר טל ודוקטור אורי רול מהמחלקה לאקולוגיה מדברית במכון לחקר המדבר אוניברסיטת בן גוריון, והוא פורסם לאחרונה בכתב העת המדעי Biological Conversation. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנטית רעות ורדי מהמחלקה לאקולוגיה מדברית באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז מה, לנטוש את הדירות? הם כאן בכל מקום?
הם כאן כבר הרבה זמן, אם זה לא הפריע לנו עד עכשיו. אין סיבה שעכשיו יהיה שונה.
אז זהו, שככל הנראה הם כאן כבר הרבה זמן, וזה לא בהכרח קשור לקורונה, נכון? אז בואי ספרי לנו מה בדיוק מצאתם במחקר שלכם.
אז במחקר עשינו בדיוק את זה, ניסינו להבין אם הטענה הזאת שהייתה בכל התקשורת, גם בישראל וגם בעולם, שחיות הבר השתלטו על הרחובות, האם באמת יש שם, האם זו טענה מוצדקת? והסתכלנו על תצפיות, על דיווחים של מינים באזורים עירוניים וליד אזורים עירוניים בצפון אמריקה. ובדקנו באמת האם בתקופת קורונה בשנת 2020 היו יותר דיווחים בתוך הערים. אז מצאנו שבאמת השתמשנו אגב בתצפיות מפלטפורמת iNaturalist, שזו פלטפורמה של מדע אזרחי, שכל אחד יכול לדווח על תצפיות של בעלי חיים שהוא רואה.
שזה גם משהו שמתחיל להיות מאוד טרנדי עכשיו, ומה שנקרא מדע אזרחי, או אזרחים מסייעים למדע ומדווחים וכולי, נכון? זו התחלה של איזושהי מגמה.
נכון מאוד, זה קיים כבר לא מעט שנים, אבל בשנים האחרונות זה צובר יותר תאוצה, גם בקרב הציבור וגם בקרב מדענים, שעושים יותר ויותר שימוש במאגרי המידע האלה, וזה מאגר מידע מאוד מאוד טוב, ואפשר לי לעשות את המחקר הנוכחי, וכמובן מחקרים אחרים, גם בתקופת קורונה, וגם לפני תקופת קורונה.
כן, לגמרי צריך לשים לב לנקודה הזו. אוקיי, אז השתמשת בפלטפורמה הזאת, ומה גיליתם, או גיליתם?
אז מצאתי שבדקתי 5 מינים צפון אמריקאים, ובדקתי, אז קודם כל מצאתי שבאמת בתקופת קורונה היו יותר דיווחים בתוך העיר, אבל זה באמת יכול להיות בגלל שאנחנו היינו יותר מוגבלים לסביבה העירונית שלנו, בגלל סגרים למיניהם וכל מיני אילוצים בגלל קורונה. אז כדי באמת להבין האם זה שינוי של התנהגות, שינוי בהרגלים שלנו, של אנשים שמדווחים על התצפיות, או שבאמת היה כאן שינוי של התנהגות של בעלי החיים שבדקתי, הסתכלתי אך ורק על התצפיות בתקופת קורונה בשנת 2020, ובדקתי בעצם האם התצפית דווחה במקום חדש, שזו פעם ראשונה שאנחנו רואים את המין באזור הזה, או האם זה תצפית שראינו את המין בתקופת קורונה, אבל זה אזור שכבר אנחנו יודעים שראינו את המינים האלה בעבר, בעשר השנים שלפני קורונה. וכאן בעצם מצאתי תשובה מאוד מעניינת, שקצת פחות ממה שציפינו למצוא לפי מה שהתקשורת דיווחה, שעבור 4 מהמינים שבדקתי, בעצם האזורים החדשים שהם חקרו ב-2020, היו אזורים פחות עירוניים. והגדרתי אזורים עירוניים לפי כמות זיהום האור הלילי שיש באזור. ורק מין אחד בעצם, האזורים החדשים שהוא חקר בתקופת קורונה, היו באמת אזורים יותר מוארים, זאת אומרת יותר עירוניים. ועבור המין הזה, שזה הייתה הפומה, הוא כנראה באמת ניצל, המין הזה כנראה באמת ניצל את ההפוגה בפעילות בני האדם בתקופת הקורונה, כדי לחקור ולהיכנס קצת יותר לערים, ולנסות לנצל גם את המרחב העירוני כאזור מחיה. עבור המינים האחרים, שזה היה בובקאט,
כן.
בובקאט, קיוטי, זאב ערבות, סליחה, זה עברי, דוב ומוס, הם בעצם האזורים הישנים שהם הסתובבו בהם, היו יותר עירוניים. והאזורים החדשים שהם חקרו בתקופת קורונה, שבהם הם נראו בפעם הראשונה, רק בשנת 2020, היו בעצם אזורים פחות עירוניים.
אני מנסה להבין מלכתחילה, מי פלש לטריטוריה של מי? אנחנו לטריטוריה שלהם או להפך?
זו שאלה מצוינת. יש יותר ויותר אנשים בעולם, אז יש לנו אורבניזציה גלובלית, ויותר ויותר בנייה, יותר ויותר התפתחות פיתוח עירוני. אז זה כמו לשאול, התרנגול והביצה סוג של, תלוי, תראה, לא צריך למצוא אשמים, צריך לנסות להבין איך אנחנו חיים ביחד.
לגמרי, נזכיר למאזינים ולמאזינות שבתחילת והסגרים בהתחלה וכולי הופצו כל מיני תמונות וכתב וידאו של בעלי חיים בכל מקום, חלק אפילו מזויף, סתם אנשים צילמו או שלפו מהזיכרון כדי להוכיח שהטבע הולך וזה כביכול טוב שבני האדם חטפו מכה וכלואים בבתים בעוד שהטבע קורה שם בחוץ, אז הבנו שבעצם עדיף שאנחנו נסתובב בחוץ, אבל אוקיי, אנחנו, זה קצת היה נתפס כמשהו רומנטי מאוד. בשורה התחתונה לא היה שינוי מהותי, נכון? בפלישה של בעלי חיים לאזורים שלנו.
שוב, זו אמירה מאוד, מאוד כללית. אני בדקתי רק 5 מינים בצפון אמריקה, ועבורם באמת מצאתי שרק עבור מין אחד מתוך 5 המינים שבדקתי, היה באמת איזשהו שינוי, והם באמת קצת יותר נכנסו לעיר. 4 מינים אחרים שבדקתי, לא היה עבורם שינוי מאוד משמעותי. אבל מן הסתם, לתקופת הקורונה היו הרבה השלכות על שמירת טבע, חלקן חיוביות, חלקן שליליות, אבל בכל מה שקשור לטבע עירוני, כמו שהתחלנו את השיחה, אמרנו שזה לא תופעה חדשה. יש לנו חיות שנכנסות לעיר הרבה לפני קורונה,
נכון.
וככל שנבין קצת יותר מה קורה שם, איזה אזורים בתוך העיר הם משתמשים, איפה יש לנו קונפליקט ואיפה אפשר לנצל את זה לאיזושהי אמירה לשמירת טבע ולקרב בני אדם לטבע, אנחנו נדע לנהל את זה בצורה יותר טובה.
גם תודה רבה לך דוקטורנטית רעות ורדי מהמחלקה לאקולוגיה מדברית באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
קפאין מחווץ את החומר האפור במוח באופן זמני. אם אתם לוגמים עכשיו קפה, אל תפסיקו, רק האזינו לדברים. חוקרים מאוניברסיטת באזל מצאו שצריכה של קפאין גורמת לצמצום בהיקף החומר האפור במוח. שוב, באופן זמני, הדברים פורסמו בכתב העת סלברל קורטקס. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז אולי תסבירי לנו קודם כל מה תפקידו של החומר האפור, כי אולי שווה שהוא כן יתכווץ, ואז נדבר על ההתכווצות הזמנית הזו.
כן, אז בעצם כשאנחנו מדברים על החומר האפור במוח, אנחנו מדברים על גופי התאים, גופי הנוירונים. רק נזכיר למאזינים שלנו שנוירון, תא מוח, יש לו בעצם אזור שנקרא גוף התא, ששם דרך האזור הזה הוא בעצם מתקשר עם תאים אחרים, יש לו מין שלוחה ארוכה שנקראת אקסון, עוזרת לו בפני עצמו להעביר מסרים, זה בעצם החומר הלבן. אז החומר האפור זה גוף התא, איפה שכמו שאמרתי, שהנוירון מתחבר לתאים אחרים, והחומר הלבן זה בעצם השלוחה שיוצאת ממנו. אני רק אגיד שבדרך כלל במוח כשמדברים על חומר אפור, מדברים על הסינפסות, מדברים על החיבורים או על הקשרים בין התאים במוח. זה איזשהו מדד לכמות החיבורים שיש לנו במוח.
וזה טוב שיש לנו חיבורים במוח כמובן, לא? הכל עובד על חיבורים.
זה מצוין. אנחנו יודעים שתהליכים של למידה וזיכרון זה בעצם תהליכים שבדרך כלל בגדול מעלים את כמות החומר האפור. רואים כמובן בשנים של התפתחות המוח אצל ילדים שהחומר האפור הולך ועולה, אז בסך הכל זה דבר רצוי וחיובי.
אבל אולי עכשיו בעקבות המחקר הזה אנחנו מגלים שכמות החומר הולך ועולה של החומר האפור בקרב ילדים רק אם לא לוגמים קפה, אבל מיד נגלה אם זה העניין.
נכון, אז נגיד שקודם כל צריך להגיד שלאורך החיים הכמות של החומר האפור היא דינמית, היא יכולה לעלות ולרדת, כי כמו שאמרתי זה מאוד תלוי בתהליכי למידה וזיכרון, אבל כן, אנחנו יודעים שיש חומרים שאנחנו מכניסים לגוף שיכולים להשפיע על זה, והנה המחקר הזה מראה שקפאין, לפחות לטווח קצר, יכול לצמק לנו את החומר האפור.
ומה זה אומר שכשההשפעה שלו פגה, אז החומר האפור מתעבה מחדש? זאת אומרת, מה בדיוק קורה?
כן, אז כמו שאמרתי, הכמות של החומר האפור היא דינמית, כי מספר הסינפסות, מספר הקשרים אצלנו במוח, יכול לעלות ולרדת בצורה די מהירה. ומה שהמחקר הזה מראה, זה שכנראה כשאתה צורך קפאין על בסיס קבוע, יש הצטמקות של החומר האפור, אבל כשאתה מפסיק, יש איזשהו תהליך של שיקום, בוא נגיד.
שמי, אז אחת אני מוכן לתרום את מוחי למדע, כי אני לוגם הרבה מאוד קפה, ולדעתי פשוט אין לי כבר חומר אפור, צריך לראות איך אני מתפקד לאור המחקר הזה.
כן, אז חשוב לי להגיד שקפאין זה חומר שמכל המחקרים שנעשו עד היום, יש לו גם השפעות חיוביות על המוח וגם השפעות שליליות. למשל אנחנו יודעים היום שקפאין זה חומר שיכול לתרום לתהליכים של למידה, ויש כל מיני מחקרים שמראים שקפאין עשוי אפילו להגן על המוח מפני תופעות כמו דימנציה ואלצהיימר. מצד שני, כמו שהמחקר הזה מראה, קפאין גם יכול להוביל להצטמקות של החומר האפור, זה כנראה מאוד מאוד תלוי במינונים וכמה שנים אתה צורך אותו וכולי. וגם כמו שהמחקר הזה מראה, יש גם תהליך של השתקמות, לא צריך להיבעיה, לא צריך עכשיו לזרוק את כל הקפה מחוץ לבית, כמובן שצריכה בכמות הגיונית, זה הדבר המומלט.
אז באמת מעניין, כי קפאין, הרי במסגרת ההרגלים הרעים במרכאות שלנו, שתיית קפה או צריכה של קפאין זה הכי פחות נורא, מבין כמובן אישון שהוא חמור מאוד ונוראי, סוכר בכמות עצומה וכו'. איכשהו קפאין, למרות המחקר הזה, הוא עדיין, כפי שאמרת, יש מחקרים לכאן ולכאן, הוא עשוי גם לשפר, או גם בין היתר יכול לשפר את המוח וכו', ולייצר הגרנה. זה משהו שהוא לא בהכרח רע.
נכון, הוא לא בהכרח רע, והוא לא בהכרח טוב. נשמענו, צריכה הגיונית ואחראית. אני רק אגיד שבכלל המניע למחקר הזה היה כי החוקרים חשבו שאנשים שצורכים הרבה קפאין זה פוגע להם באיכות השינה. אנחנו יודעים, או אנחנו לא יודעים, אז אני אגיד שקפאין הוא בעצם סטימולנט, הוא חומר ממריץ, הוא מעורר. הם אמרו, יכול להיות שאנשים ששותים הרבה קפאין, איכות השינה שלהם נפגעת, וברגע שאיכות השינה נפגעת, יש פגיעה ברקמת המוח.
מעניין, אז יש חוליה מתווכת בין הקפאין לבין הצמח.
הם לא הצליחו להראות את זה במחקר, כי הם שבו בין אנשים שצרכו קפאין לאנשים שלא צרכו קפאין, לא היו הבדלים בדפוסי השינה שלהם, אבל בכל זאת הייתה את העדות הזאת להצטמקות של החומר האפור במוח.
טוב, שוב מסקרן, ושוב צריך לבדוק אם מדובר בהתאמה סטטיסטית וכו', כמקובל בתחום המחקרים, אבל זה לגמרי קוריוז שנשמע מסקרן, ובאופן כללי החומר הזה, שנחשב לסם פסיכואקטיבי, באמת מעורר, הוא תמיד מסקרן אותנו, גם בשל העובדה שרוב העולם צורך אותו. זה מין סם שכולם צורכים כמעט.
נכון, ודרך אגב, כמובן שאם מוצאים השפעות חיוביות של קפאין, אז גם אפשר לרתום אותו לטובת הפרמקולוגיה והרפואה, מה הוא לא נשכח את זה.
ועושים את זה, נכון? יש טיפולים שמבוססים על קפאין, אני שמעתי במקרים של פגים אפילו וכו'.
כן, בהחלט, כי כמו שאמרתי, קפאין זה בעצם איזשהו סוג של חומר מעורר, הוא נקשר במוח לקולטנים מסוימים, יש לו, יכולות להיות לו, כמו שאמרנו, השפעות חיוביות.
וואו, טוב, אז אין צורך כמובן להשליך את ערכות הקפה שרכשתם, את הקפה התחון, את שלל המכונות, את הקפסולות המזהמות, שאני הפסקתי להשתמש בהן. תודה רבה לך, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה, מרכז הבינתחומי הרצליה, תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בתקלה שהראה בשבוע שעבר במסד הנתונים של משרד הבריאות, האתר לענייני קורונה קרס בשל ריבוי כניסות, וכשהוא עלה שוב לאוויר התברר שיש פער בנתונים והוא אינו מעודכן. הזדמנות טובה לדבר על הכלים שמבטיחים שאירועים כאלה לא יקרו. אנחנו שמחים לומר שלום ליועץ הבכיר למחשוב והבטחת מידע רועי בינדרמן, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
למה באמת אתרים קורסים כשיש ריבוי כניסות? זאת אומרת, מה צריך לעשות כדי שזה לא יקרה?
אוקיי, אז בוא נדבר על הנושא הזה ככה בטיפה יותר בהרחבה. קודם כל, זה נכון, פרקטית, המשתמש הקצה לפעמים באמת חווה את הדבר הנורא פשוט, הוא ניגש לאיזשהו אתר, לא חושב את קוראים לו, המתכון להוגות של גברת זליבנסקי, אז לא לוחץ על העכבר, יש את ה... כולם מכירים את הדבר הזה שמסתובב, אנחנו קוראים לו ספינר, שטוען, טוען, 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 ולא קורה כלום, וזו חוויה מאוד, מה שנקרא, מאוד מתסכלת וכו'. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה מכיוון שאחסון של אתר באינטרנט הוא מורכב מכמה שכבות. השכבה הראשונה היא כמובן שכבת המחשב, השכבה הפיזיקלית, היום היא לצורך העין הרבה פעמים שכבה וירטואלית, זאת אומרת, מחשב וירטואלי, אבל עדיין. השכבה של המחשב, של המשאב החומרתי, כמה מעבדים, כמה זיכרון רם, איזה רוחב פס יקצו לדבר הזה וכולי, זה הדבר הראשון. זאת אומרת שאם יש לי למשל אתר, שמראש אני יודע שיגשו אליו המון המון משתמשים, כי הוא סופר אטרקטיבי, ואני מה שנקרא מקצה לו מחשב כזה קטן חלשלוש, עם מעבד כזה ישן, ו-4 ג'יגה רם, ומערכת הפעלה ישנה, ומחבר אותו גם לקו אינטרנט של 5 מגה, אני מראש גוזר את דינו, מה שנקרא. זאת אומרת, כנראה במשתמש האלף, במקרה הטוב, כן? האלף הוא יקרוס, כי המחשב לא יעמוד בזה. אז זו שכבה אחת. השכבה השנייה, עכשיו בוא נניח שאת השכבה הזו סידרנו, ויש לנו עכשיו סופר קומפיוטר. הבניין שלם שכולו מיועד לדבר הזה, כולל גיבויים, כולל הכל. אז השכבה השנייה, מן הסתם, היא שכבת התוכנה. כשאנחנו מדברים על שכבת התוכנה, אז ככל שזה נוגע לאתרים, הם בדרך כלל מחולקים למה שנקרא פרונט-אנד ובק-אנד. זה באזוורד כאלה שהרבה פעמים שומעים אותם אפילו בטלוויזיה, בכל מיני סדרות מגניבות על הייטק. אז הפרונט-אנד בעצם זה ממשק המשתמש. זה מה שאני חווה באמת בדפדפן למשל, כשאני ניגש לאתר, כולל כל הכפתורים וכל האפשרויות שאני יכול לעשות.
אז המשתמש הקצה רואה.
בדיוק, בגלל זה קוראים לו פרונט-אנד. כן, בדיוק, מה שמשתמש הקצה רואה וחווה ויכול להתעסק איתו. ויש את הבקאנד, זאת אומרת, החלק האחורי מאחורי הקלעים, שבדרך כלל אדם מחולק, או הרבה פעמים מחולק לשניים, אחד זה בסיסי הנתונים, בסוף, איפה נאגרים הדברים ומאיפה נשלפים הנתונים, ושתיים זה כל הנושא של לוגיקות, זאת אומרת, מה זה הלוגיקות? התיווך בין הפרונט-אנד ובין בסיס הנתונים עובר דרך המקום שנקרא בקאנד, הוא בעצם המנהל הגדול של כל הדבר, זאת אומרת, מקבל את הקלט ומוציא את הפלט עם כל מיני, הרבה פעמים זה עם כל מיני חישובים או כל מיני תלך, תיקח, תביא, תשים, תשנה, תוריד וכו' וכו' וכו'. אז עכשיו, אם הדבר הזה למשל לא מנוהל כמו שצריך, כתוב לא כמו שצריך, מה זה לא כמו שצריך? למשל, בשפה שלא מתאימה לביצועים של האתר. למה אני מכוון? אם למשל מדובר באתר שצריך להיות סופר סופר, זה מה שנקרא רספונסיב, כאילו מהיר. זאת אומרת, בן אדם שנכנס אמור, אתה יודע, לקבל תשובה תוך שניות. סתם בוא נלך למקום שבו יש לי המון 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 נתונים, ואני צריך להוציא איזשהו חישוב מתמטי נורא סבוך. אוקיי? ואני צריך לגשת למשל להמון המון טבלאות של נתונים כדי לעשות את החישוב הזה. אם אני אכתור את זה בשפת קוד שלא מתאימה לביצועים בזמן אמת, אז זמן החישוב ייקח המון זמן, ואז מה שקורה זה שמשתמש הקצה, מה שנקרא, נכנס, עשה, לא יודע מה, חשב לי סתם תלוש שכר, סבבה, ועכשיו הוא יכול ללכת להרתיח מים על הקומקום, על הגז, שנקרא, להכין קפה וכו', כמובן תסכול נוראי, וזה למה? עוד פעם, בגלל שאין התאמה בין התצורה שהאתר צריך לממש את עצמו, ובין השפה שכתבו אותו. אז זה למשל דוגמה אחת. דוגמה שנייה, למשל, יכולה להיות שימוש לא נכון, בבסיסי נתונים. למשל, אני צריך להכסן נתונים מסוימים במבנים מסוימים, מה שנקרא מבנים מטריציונים, זאת אומרת, הרבה מטריצות של X ו-Y, או אם תרצו טבלאות, אבל
זהו, טבלאות או מערכים, כל טבלה שמכילה מידע, כן.
בדיוק, אבל מה קורה? אני למשל, במקום לעשות חלוקות ולייצר טבלאות יחסית קטנות ומינימליות שיהיו מקושרות אחת לשנייה כדי שהדבר הזה יוכל להגיב מהר, אז אני בוחר למשל לשים את כל העשרות, איזה עשרות, מיליוני נתונים בטבלה אחת, גם עושה את זה נגיד לא הכי נכון ולא הכי מהונדס כמו שצריך, ואז כל שליפה לוקחת המון המון זמן, כי הקוד שלי צריך לרוץ על כל מיני שורות ולמצוא הרבה הקשרים, וזה לוקח הרבה זמן. אז זה למשל יכול להיות סיבה שנייה, והסיבה השלישית זה שהבקאנד עצמו, זאת אומרת המנהל של כל הדבר הזה, פשוט כתוב לא טוב. הלוגיקות לא נכונות, כל הצורת כתיבה, לצורך העניין נגיד, השפה היא נכונה, בחרתי את השפה הנכונה, סידרתי את בסיסי הנתונים נכון, אבל הכתיבה שלי של הקוד היא לא נכונה, היא לא יעילה, אני עושה הרבה פעולות שלא צריך, אני
שוב, זה משהו שאולי באמת מי שלא עוסק בתכנות לא מכיר, אבל יש קוד שהוא יעיל וחוסך משאבי מערכת, ויש קוד שהוא בזבזני, ואז הוא מכביד על המערכת, ולפעמים ממש ניואנסים, זה משהו שיכול להכריע בין מערכות כבדות ומסורבנות ללא. למתכנת באמת יש מקום.
נכון, זה אפילו, זה הרבה פעמים בדיוק זה ניואנסים. מספיק שהשתמשתי במתודולוגיה או מתודה, שיטת עבודה אחת לא נכונה, ועכשיו גרמתי לקוד שלי במקום לסיים ב 10 מיליסקנד בדקה וחצי. עכשיו, המשמעות היא כלפי המשתמש, אנחנו בתוכנה מדברים על זה שמקסימום, מקסימום, מקסימום, זמן תגובה מול ממשק אנושי הוא 10 מילי. וזה כבר נחשב המון. 10 מיליסקנד. אם אני למשל יצרתי איזשהו משהו שלוקח לו חצי דקה או דקה, אתם מבינים, תרמת התסכול. תנסו רגע לבדוק בבית, קחו סטופר, תפעילו אותו ותשבו חצי דקה, רק 30 שניות, מול מסך דומם, ואז פתאום כל אחד יגיד לעצמו, בוא נה, זה מלא זמן. עכשיו, זה, הדברים האלה, הם כשלים שבאמת יכולים, הם ברמת מתכנת, וראש הצוות שלו, ומי שבודק את הקוד וזה, אבל לפעמים את משפט אחד לא נכון, יכול לגרום לזה שעכשיו, כל המשתמשים שפונים לאתר, שעושים כמובן אותה פעולה, וזו הפעולה שנכתבה לא נכון, עכשיו כל אחד חווה זמן המתנה של, לא יודע מה, דקה, שתיים, שלוש. עכשיו, הקריסה לפעמים שקורית היא גם, היא יכולה לנבוע או מזה שביצעו איזה פעולה לא נכון ופשוט באיזשהו מקום, אפילו למחשב מה שנקרא, נגמר המשאב לטפל ואז תוכנה קורסת. תוכנה אגב, יש לה משהו מאוד, יש לה צורת חיים מה שנקרא נורא מדהימה. כשהיא לא יכולה יותר, אני אדבר בשפת בני אדם. כשהתוכנה אומרת להצמדה אני לא יכולה יותר, אז היא מתה או מתעבדת. בניגוד לבני אדם, כשאנחנו אומרים לעצמם, די, אני לא יכול יותר, בכל זאת איכשהו תמיד אני מוצא עוד כוח, מה שנקרא, לסחוב עוד קצת, לרוץ עוד 4 מטר, לא יודע מה, לשתות עוד שלוק וכו'. בתוכנה זה לא עובד ככה.
זאת אומרת, היא פשוט, משהו, זה מגדל קלפים כזה שקורס וזהו.
לגמרי.
לא חוזר להתחלה.
לגמרי, זה נקרא exception או חריגה בתוכנה. כשתוכנה, כל תוכנה, באשר היא מגיעה למצב הזה של חריגה מתוכנה, למשל, אני קבעתי שבסיס הנתונים שלי, נגיד, סתם, האורך שלו הוא 10 מטרים, בסדר? ברגע שאני שם את הנתון ב-10 מטרים וסנטים, אפילו לא סנטים, 10 מטרים ומילי, זהו, התוכנה מתה. כי היא לא יכולה יותר. ועוד פעם, שלא כמו בן אדם שאומר, חסר פה מילימטר, טוב, אני אלתר, מחשב ותוכנה לא יודעים לאלתר.
חריגות כאלה, למרות שלדעתי בווינדוס, למערכות שמשהו יכול לקרוס ועדיין המערכת ההפעלה כן תמשיך לעבוד, נכון?
כן, אבל זה בגלל שיש מה שנקרא קונספט בהנדסת תוכנה שנקרא exception handling, ניהול חריגות בתוכנה. יש חריגות בתוכנה שאני יודע לצפות מראש, כמו למשל גודל הטבלה לא תספיק, ואז זה הכל עוד פעם, זה הכל בסוף בסוף חוזר לטיפול נכון בכתיבת הקוד של התוכנה, שאומר, אוקיי, אם אני זהה מצב שבסיס הנתונים שלי לא מספיק גדול, אז תגדיל אותו בכך וכך, אז תעשה כזה, תנסה לעשות כך וכך, אבל אם למשל הגעתי למצב הזה, או הערכתי שאני יודע שאני אגיע למצב הזה, ולא טיפלתי בזה, ברגע שהתוכנה תגיע למצב הזה, היא תקרוס, היא מה שנקרא תבצע חרקירי. עכשיו, חלק מהפעמים למשל, זה טיפול לא נכון, עוד דוגמה, למשל במספר הקונקשן, כל שרת, בוא נקרא לו בשפה יותר פשוט, אתר, בסדר, בסוף מאחורי אתר יש הרי שרת, אמרתי, עם בסיסי נתונים, עם לוגיקות וכו'. הוא יודע להחזיק N connection-ים concurrent, זאת אומרת, מספר מסוים של sessions, זאת אומרת, פר מה שנקרא משתמש, בזמן נתון. עכשיו, כמובן שהמספרים היום הם אסטרונומיים, זה יכול להיות 100,000, 200,000, לא חשוב. אבל, למשל, אם אני יודע שאני מסוגל להחזיק סתם 250,000 connection-ים בזמן נתון, ואני אומר, וואו, יכול להיות סיכוי שיהיה לי גם את ה-251,000. למה ככה? זמני לחץ, לא יודע מה, משהו שנגיד, אפרופו משרד הבריאות וזה, אנשים פתאום מתנפלים על האתר כי כולם רוצים רגע לברר אם מגיע למטב הירוק או לא וכו', אז אני יודע לצפות את זה, אבל אם אני לא מטפל בזה, למשל, כותב קוד שאומר, אוקיי, אם זה המקרה, אז ב-251,000, לא יודע מה, תעשה כך וכך, תכפיל את עצמך, תפעיל את ה... תייצר לי עוד... לא משנה, יש מיליון פתרונות לזה. אז בדיוק מה שקורה, אמרנו חרקירי, האתר עושה חרקירי, מה זה חרקירי? הוא קורס. כשהוא קורס, אז אני חווה באמת את הספינר האינסופי הזה שמסתובב, מסתובב, מסתובב, ואז גם מתי שהוא תצא ההודעה, 404, not found, לא יודע מה,
האתר... אז אם נחזור באמת לנקודת המוצא... אז איך הם לא חזרו את זה? זאת אומרת, נו, מה הם חשבו? ברור שכל מי שהתחסן, ודאי בפעם השנייה, שמח לייצר עבורו את האישור הזה.
אמת, אמת. אז תראה, הבעיה בסוף עם תוכנה בעולם, כמו הרבה בעיות אגב, שבסוף בסוף את התוכנה כותבים עדיין בני אדם. עדיין לא מצאנו פתרונות לתוכנה שתכתוב את עצמה. בסוף, תוכנות הכי חכמות בכדור הארץ, אנשים צריכים לזכור את זה. התוכנה היא לא חכמה, מי שכתב אותה זה אנשים מאוד מאוד חכמים. עכשיו, אנשים, אין מה לעשות, הם עושים טעויות. אגב, סטטיסטית, סתם בשביל הקטע, עשו כמה מחקרים על זה משך השנים, בערך כל 1,500 שורות קוד, יש איזושהי, מה שנקרא, איזה בג צ'יק קטן. הוא לא חייב להיות מאוד מז'ורי ודרמטי, אבל יש בעיות. עכשיו, מה שקורה פה באמת זה שאלה שפיתחו וכולי, או שהם לא חזו את זה, יכול להיות אגב. יכול להיות שאומרו, אין סיכוי שנגיע, לא יודע מה, לחצי מיליון יוזרים קונקרנט. יכול להיות שאומרו את זה. ויכול להיות שאומרו את זה, אמרו, טוב, לא, אם זה יקרה, אז זה יהיה רק בנקודות זמן מאוד ספציפית. נו, אז תהיה קריסה, לא נורא נטפל בזה אחר כך. או שאמרו, אוקיי, אנחנו מבינים את זה, ולא יודע, והיה להם פתרון, ויכול להיות שדווקא אלה שמעליהם, המנהלים אמרו, לא, לא, הפתרון הזה הוא לא הגיוני כי הוא יותר מדי זמן, יותר מדי כסף, יותר מדי זמן וכסף, ובגלל שמדובר ברגע מאוד ספציפי שיקרה, לא יודע מה, סליחה, יום או יומיים, בסדר, אז אנחנו נספוג את זה. בל נשכח שמדובר בתאגיד ממשלתי, שלקוחותיו הם, איך נאמר זאת, לקוחות שבועים, זה לא שהם באמת צריכים לייצר לנו איזה חוויית משתמש מדהימה, כי אם למשל 5 דקות תהיה חוויית משתמש לא מדהימה, אנחנו לא נעזוב אותם כי אין לנו פשוט ספק אחר. אז למשל בקטע הזה חייבים להבין שיש הבדל גדול בין חברה למשל תאגיד מסחרי לגמרי, נגיד כמו מייקרוסופט או גוגל או פייסבוק או you name it, שיודע שאם יהיו לו יותר מדי מקרים כאלה אנשים יתחילו לעזוב, לבין תאגידים ממשלתיים באשר הם לא משנים במדינת ישראל או במקום אחר בעולם שונים, בסדר, אז 5 דקות לא יהיה אתר, אוקיי, מה שקרה, כולם נשמעו עמוק והתגברו על זה, כי תכלס, אני היחיד שפה, ואני לא הולך עכשיו להשקיע סתם $500,000 בלפתור משהו שאני יודע שיכול לקרות, אבל הוא יקרה כולה ל10 דקות, אנחנו נתגבר על זה. אגב, לצורך העניין, שיקול לגיטימי. שיקול לגיטימי.
לא, נכון, אתה צודק שלגמרי זה לא משפט ציני, בהכרח, כי זה מקרה קצה, זה מקרה קיצון, אתה צודק שיש מחיר גם לטיפול במקרים כאלה. אנחנו נסתפק בדברים האלה. כן, בבקשה, אתה רוצה להשלים, בבקשה.
אני רציתי רק לסיים, בל נשכח גם שבגלל שמדובר בתאגיד ממשלתי, כל פתרון כזה הוא לא באמת כסף שלהם, זה הכסף שלנו. אז כדאי באמת לפעמים לנהל את הסיכון ולהגיד, אוקיי, אז 10 דקות האתר יהיה למטה, לא נורא.
לגמרי, תודה רבה לך, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע, רועי בינדרמן, תודה.
ביי ביי, יום טוב.
דיברנו די לנפט. אסון אקולוגי חסר תקדים התרחש בימים האחרונים בחופי ישראל. עשרות טונות של זפת כיסו חלקים מרצועת החוף, מה שגרם למותם של בעלי חיים רבים, צבי ים, עופות ימיים, הציב בסכנה גם יונקים ימיים. מקור הזיהום הוא ככל הנראה אונייה שעברה במים הכלכליים של ישראל, ממנה דלפו כמויות גדולות של מזות אל הים. בימים אלה פועלים רבים לסייע בניקוי החופים מדליפת הנפט, אבל צריך לטפל גם בשורשי הבעיה. התלות בנפט שמזהם וצריכת היתר הפרועה שלנו, כך טוען דוקטור עדי לוי במאמר שפרסם בכתב העת למדע ולסביבה זווית. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
שלום.
אז אני מבין שצריך לפתור את הבעיה מהמקור כמובן, ובמקביל גם לטפל ביצירה של מערכות שיסייעו לנו להתמודד עם אסון כזה, או להיות מוכנים לאסון כזה, אבל למה הכוונה? כי אנחנו יודעים שהיום הפקת החשמל היא בעיקר מתבססת על גז, נכון?
נכון, אז יש פה בעצם שני מישורים להסתכל על, על הסוגיה הזאת. אנחנו יודעים היום כבר שמדובר כנראה בסדר גודל של 1,000 טונות של של זפת שהגיעו וממשיכות דרך אגב להגיע אלינו. אנחנו רואים בימים האחרונים גלים נוספים של זפת שמגיעים בעיקר לחופים הסליים בצפון, בחיפה וצפונה, אבל לא רק. זאת אומרת, הים עדיין, יש שם עדיין לא מעט שאריות של הזיהום הזה. כנראה שמדובר לא במזות, מדובר כנראה בנפט גולמי, זה מה שמסיקים ממש ביום יומיים האחרונים. ובעצם יש לנו כאן סיטואציה שיכולה להתרחש מחר בבוקר שוב. יש פה אוניות שמובילות נפט, בנפט הזה אנחנו משתמשים מדי יום בתחבורה, בתעשייה, באלמנטים נוספים במשק, וזה יכולה להיות מחר בבוקר דליפה ממחלית או אפילו ספינת הובלה ש יש לה איזושהי תקלה ודלק שלה, שזה יכול להיות מזות מסוג כזה או אחר, דולף לים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות ערוכים במישור שכרגע בעצם, על מה אנחנו, הסיכונים שאנחנו רואים אל מול עינינו, אנחנו צריכים להיות ערוכים במסגרת תוכנית ממשלתית להתמודדות עם זיהום ים בשמן, צריכים להיות ערוכים לזיהומים כאלה שיקרו ככל הנראה בוודאות גם בעתיד, וזה אומר יותר תקנים ויותר ציוד, גם ציוד להתמודדות עם השפך עצמו, שרבולים שיכולים להגביל את ההתפשטות של הקטם, וגם אפילו ספינות שיוכלו לצאת איתם לים, גם בים גבוה, כמו שהיה לנו באותו סוף שבוע, ובעצם לנסות ולהכיל את הזיהום ולא לאפשר לו להגיע לכיוון החוף. ברגע, אני רק ידיד ויסכם את הנקודה הזאת, ברגע שהזיהום הזה מגיע כבר לחוף, קשה לנו מאוד להיפטר ממנו. בחוף החולי זה עוד אפשרי לנקות, למרות שזה לא ב-100% יהיה נקי, אבל בחוף הסלעי הזפת נדבקת לסלעים, לטבלאות הגידוד, לכל האזורים המאוד מאוד עשירים בביולוגיה בעצם, חסרי חוליות ויצורים אחרים, וקשה עד בלתי אפשרי להגיע לכל המקומות שם ולהסיר, וככל שהמים מתחממים, יותר קרינת שמש, גם הזפת הזאת ככה נמסה יותר ומתחברת למצע הסלעי, ויכולה להישאר פה עשרות שנים ולהמשיך לשחרר כל הזמן הזה חומרים רעילים אל המים.
אז איך אפשר באמת לנתק את התלות בנפט? אני מבין שזו פנטזיה, ובכל זאת, מה אפשר לעשות כדי להתנתק מזה? מה, לעודד כלי רכב חשמליים? כי אני מבין שכלי רכב הם, לפחות בשוק הפרטי, הם אלה שזוללים בסופו של דבר נפט או בנזין במקרה הזה. זאת אומרת, מה אפשר לעשות פרקטית?
יש כמה, בעצם יש שני מישורים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם. אחד זה ממש בסוג האנרגיה שאנחנו צורכים, והשני, שנדבר עליו בהמשך, זה בעצם כל מה שקשור לצריכה, ליצור ולצריכה. אז לגבי ממש הנפט עצמו, השימוש שנעשה בו, אנחנו אולי לפני שני עצורים היינו יכולים להגיד שגמילה מנפט איזושהי פנטזיה. היום מדינות המפרץ, המפרץ הפרסי, כולם נערכות ליום שאחרי הנפט, כי הכלכלה שלהם מבוססת בעיקר על נפט, כולם נערכות לטכנולוגיות, טכנולוגיות סביבה וטכנולוגיות מים וטכנולוגיות מסוגים שונים, ומשקיעות בתחומים האלה, כדי בעצם להישאר עם כלכלה חזקה ומבוססת גם בעידן שאחרי הנפט. אז אנחנו, לפחות היצרניות הגדולות ביותר של הנפט, מבינות כבר היום שזה לא יימשך לנצח. רכבים חשמליים זה מצוין, ברגע שאנחנו עוברים לתחבורה חשמלית, בעיקר ציבורית קודם כל, מחשמלים בארץ את הרכבות בקצב איטי, ורכבות קלות שהן גם חשמליות, אבל כל הדברים האלה קוראים בקצב איטי, יש היום ערים בעולם, בסין, שבהם התחבורה הציבורית, אוטובוסים, מוניות, הכל כבר או חשמלי והיברידי או אפילו רק חשמלי, זה אפשרי, הטכנולוגיה קיימת, וזה משהו שהמדינה צריכה להודד באופן פיזי, בעצם עם תמריצים, או עם
הפחתה
של מיסוי על אותם...
זהו, שאני סתם, חשוב לי לומר, שאם אתה רוכש רכב שהוא חשמלי, הוא עולה הרבה יותר מאשר רכב שמונע בבנזין ומזהם. זה די מתאים הדבר הזה.
זה נכון היום, אבל זה הולך לשנות בשנים הקרובות. בוא נגיד שיש היום טסלה עכשיו שנכנסים לארץ, ודגמים נוספים שיש לכל מיני יבואנים אחרים, הם, אני לא יודע אם הם יותר יקרים, אבל הם יקרים יחסית היום, וזה למרות שהמיסוי הוא יחסית מצומצם על אותם דגמים חשמליים, אבל מצד שני מצמצמים ממש עכשיו בתקופה הזאת, מצמצמים את ההטבות מיסוי על רכבים היברידיים ועל רכבים שהם פלאגין, מה שנקרא, שהם עם מנוע בנזין קטן, אבל הם גם מטענים חשמליים. בקיצור, המדינה צריכה לעודד את זה יותר, מבחינה טכנולוגית ומבחינת עטבות מיסוי עוד יש לאן ללכת, והטכנולוגיה תתקדם ותהפוך את זה לזול יותר, זה מאוד תלוי בכסף חדירה ישראל, מאוד תלוי בסופו של דבר בעלויות גם לצרכן, שבזה המדינה כן שולטת, אבל לא רק. אנרגיות מתחדשות, אם נעבור לתחבורה החשמלית, זה יפחית לנו מאוד את זיהום האוויר במרכזי הערים, אבל כל עוד ייצור האנרגיה שלנו לא מתבסס ברובו על אנרגיות מתחדשות, אז זה לא יהיה מספיק טוב. אפשר לטפל במוקד פליטה אחד, בערובה אחת, בקלות רבה הרבה יותר מאשר במיליוני אקזוזים של מכוניות, ולשלוט על הזיהום שיוצא משם, אבל עדיין אנחנו רוצים לראות את נתח האנרגיות המתחדשות עולה מ-10% לסביבות ה-50% תוך עשור, כשהיעד שהמדינה הציבה לעצמה הוא יעד לא מספיק, הוא יעד של 30% ב-2030. לקראת 2050 אנחנו צריכים לראות קרוב ל-100% אנרגיות מתחדשות, זה אפשרי. ונגיד גם שאם לא מציבים יעדים שאפתנים אז לא מגיעים אליהם. אם נציב יעד בינוני אנחנו נגיע קרוב אליו כנראה. המדינות באירופה,
אבל אין לי ספק אגב שזה משהו שהוא זה יקרה בסופו של דבר, נכון? המצב הוא לא הגיוני,
זה ממש קורה. מדינות בעולם, מדינות באירופה וחלק מהמדינות בארצות הברית יש להם כבר את היעדים האלה והן הולכות לכיוון הזה. זה מבחינה טכנולוגית זה אפשרי, טכנולוגיות אגירה מתפתחות, אגירה של אנרגיה מתפתחות בקצב מאוד מאוד מהיר, ואנחנו גם, אם נסתכל גם אפילו על ההיבט הביטחוני, אנחנו בישראל רוצים לראות ביזור של משק האנרגיה, אנחנו לא רוצים שיהיו לנו 4 או 5 תחנות כוח שפגיעה בהן שתקע לנו את כל המדינה, אנחנו רוצים לראות אפשרות לרוב המדינה שיהיה מסוגלת להמשיך לפעול גם תחת איום ביטחוני מאוד משמעותי, של טילים מדויקים ודברים נוספים. אז זה של היצור האנרגיה והשימושים השונים שלה. אבל כשאנחנו מסתכלים בכלל על האופן שבו אנחנו מייצרים מוצרים וצורכים, יש פה בעצם צריכה או שימוש בלתי פוסק במשאבי הטבע שהם כמובן לא מוגבלים. גם הנפט לא מוגבל, גם הנפט הוא מוגבל, הכמות שלו וגם הפחה. ואנחנו מסתכלים על המשאבים כאילו הם לא יגמרו לנו לעולם.
נכון, והם כן נגמרים. אולי כך חשבנו באמת לפני 40 שנה, אולי בשנות ה-70 הייתה איזושהי אופוריה שנמשכה גם בשנות ה-80, אבל מהר מאוד הבנו שהדברים האלה הם משאבים לגמרי נגמרים, מתקלים, אי אפשר לנצל ולנצל, וזה בור ללא תחתית, זה לגמרי נכון.
נכון, אנחנו היום עדיין, כשאנחנו קרוב ל-8 מיליארד בני אדם בעולם, אנחנו עדיין משתמשים בכלכלה הקווית, מייצרים באופן קווי, לוקחים משאבים מהטבע, מנצלים אותם, משתמשים בהם, ומשליחים אותם לפח, למזבלה, לסביבה, למחזרים מעט מאוד בעולם. זה בהחלט צריך להיות בראש שלנו, בסדר העדיפויות שלנו, לטפל גם בדברים האלה, כדי שלא נראה פה עוד ועוד דליפות נפט ועוד ועוד אסונות סביבתיים.
טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה לכם, והמשך יום נעים.
צורות חיים נדירות התקלו בעומק 900 מטרים באנטארקטיקה. בדיקה חוזרת של דגימה שנלקחה לפני כ-5 שנים במקום, חשפה בפני החוקרים עולם שלם של יצורים חיים שלא הכרנו. הדגימה נלקחה במקור על ידי קבוצה בינלאומית של מדענים, אבל מי שהבחינו בבעלי החיים הייחודיים שנים אחרי כאמור, הם קבוצה אחרת של חוקרים מאוניברסיטת קיימברידג'. אז מי חי בעומק 900 מטרים ללא אור, בטמפרטורה שמגיעה אל מתחת לאפס? אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יאיר סוארי, מרצה בפקולטה למדעי הים, המרכז האקדמי רופין. שלום.
אהלן.
אז מה נמצא שם, ואיך זה שפספסו את זה בהתחלה?
אז טוב, זה סיפור נחמד דווקא, וכרגיל, את הממצאים הכי חשובים, מוצא בן אדם הכי פחות מתאים, ובטח נגיע לזה גם בהמשך של השיחה. אני מניח שמי שחפר שם זה קבוצה של גיאולוגים, שרצו להגיע לקרקעית שבעלי חיים לא חיים עליה, כי כשבעלי חיים חופרים בבוץ הם מבלבלים את הגיאולוגים, השיחוב לא נראה טוב, ואני מניח שלכן הם חפרו. הם פגעו בסלע וזה יפרה להם להכניס את המחפר שלהם לבוץ, או לסדימנט כמו שאנחנו קוראים לו. אז הם הורידו מצלמה והסתכלו מה צריך לעשות כדי להצליח, לקחו את הדוגמה שלקחו והלכו הביתה. אחרי כמה שנים אמר לה, כי מישהו הסתכל על הסרט ואמר, תגידו, אתם שוגעים? יש פה חיות. שזה הנמצא לא צפוי בפני עצמו. עכשיו, זה לא כתוב שם, אבל אתה יכול לקרוא את זה בין השורות, כשאתה קורא את המאמר, שזה מה שקרה.
וואו, ובאמת אילו חיות נמצאו שם?
אז מה שהם מצאו שם, הם מצאו ספוגים. בעבר, יש שם איזה קטע של אלפי קילומטרים רבועים שנקרא ים וודל, שהוא בעצם כל הזמן מכוסה בקרח. מתוך כל הקטע הזה אנחנו מכירים בערך שטח של מגרש כדורגל. ובעבר מצאו בעלי חיים מתחת למדפי הקרח, אבל לא בעלי חיים ישיבים. זאת אומרת, הספוגים האלה זה בעלי חיים שמתיישבים על הסלע וחיים בו לתמיד. בדרך כלל הם מסננים את האוכל שלהם. ומה שראו בעבר, וזה גם די ברור, שראו קצת בעלי חיים ג'לטינים דומים למדוזות, וראו טיפטיפונת דגים שהתבלבלו והגיעו למקומות האלה. אבל בעלי חיים ישיבים, מסננים, לא ראו בכלל. והסיבה היא שבעלי חיים כאלה, בעיקרון, צריכים להציג את האוכל שלהם איפשהו, ו... בעצם כמעט כל הביולוגיה על כדור הארץ, המנוע שלה זה השמש בפוטוסינתזה, וכשאנחנו נמצאים מרחק של 700 קילומטר, בערך כמו מפה לקריטים, מהמקום האחרון שבו יש שמש, כי מעבר לזה יש מדף קרח שעושה צל, אף אחד לא טיפה למצוא בעלי חיים מסננים.
אז בוא ספר לנו קצת איך הם שורדים. זה כל כך לא טריוויאלי שיש בעלי חיים בתנאים האלה.
אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, הבן אדם הכי פחות מתאים, הוא זה שנותן את מוצא את הממצא, וזה ניכר גם במה שהם מדדו. זאת אומרת, אם זה היה קורה במעבדה של גיטאי, אני תכף אגיד למה אני אומר את השם, אז היו לוקחים גם דוגמת מים ומסתכלים מה יש שם בכלל לסנן. אבל אנחנו לא יודעים, כי במצלמת גופו לא רואים מה הם אוכלים ואיך הם חיים. אני חושב שדי ברור שהם חיים מעט מאוד. זאת אומרת, אני בטוח שזה אורגניזם שיש לו מעט מאוד מה לאכול, ולכן הוא צומח מאוד מאוד לאט, והוא מתרבה מאוד מאוד לאט, ואני בטוח שזה אורגניזם סופר רגיש. באמת, כמו שהמחקר... מי שעשה את התגלית או את המדידה, זה הבן אדם הכי פחות מתאים, אז גם התקשרת אליי, גיטאי בטיול, אבל גיטאי פה במעבדה שבה אני עובד ברופין, אחד הדברים שהוא מצא בדוקטורט שלו, זה שספוגים יכולים לנצל גם חומר מומס במים. ורוב המסננים לא עושים את זה. אז יכול להיות שזה
מה זה אומר לנצל, למד אותנו רגע, בוא תשב על הנקודה לרגע, מה זה אומר?
אז בדרך כלל בעלי חיים מסננים, אני חושב שהרבה מכירים אלמוגים, נגיד, את הזרועות של האלמוג, שאני יודע, בוחשות במים ולוחדות טרף חלקיקי מהמים. אבל במים יש גם סוכרים מומסים. בכל מיני רמות של יכולת לנצל אותם, נגיד, באזור שלנו, בים תיכון, הריכוזים של הסוכר הם די גבוהים. פשוט סוכר, כמו שאתה ממיס בתי, יש קצת סוכר מומס במים, אבל בדרך כלל זה מעט מאוד, ובגלל שזה מעט מאוד, אורגניזם לא התפתחו כדי לנצל את זה. ספוגים כן מנצלים את זה, ויכול להיות שדווקא בגלל שבעצם על בעל החיים הזה אין איומים, כי אין כמעט בעלי חיים באזורים האלה, ואין כמעט מחלות, והקצבים המטאבוליים הם מאוד מאוד נמוכים בגלל הטמפרטורות הנמוכות. יכול להיות שהאורגניזמים האלה מתפתחים רק באמצעות אנרגיה שהם מקבלים מחומר מומס. יש עוד אפשרויות, יכול להיות שמקור האנרגיה הוא בכלל מהפקה כימית של אנרגיה, בדומה נגיד להיידרותרמל ונט, להרי געש, תת-קרקעיים שנמצאים גם הם בקרקעית הים, ושם פשוט האנרגיה הגעשית נגיד מספקת חומר שאפשר להפיק ממנו אנרגיה לצורך חיים. אבל אנחנו לא יודעים. יכול להיות גם נביאות של גז, זה עוד אפשרות. מה שהם אומרים במאמר שהם לא מבינים, כי הם לא רואים סימן לכל הדברים האלה.
וואו, אבל זה די מדהים שבאמת החיים יכולים להיות בשלל תצורות, בשלל תנאים וכולי, גם במקומות הקשים ביותר. איכשהו, בגלל. כפי שאמרו בפארק היורה, החיים מוצאים להם דרך, איכשהו לקרות.
בדיוק, כן, זה מדהים, ובאמת אף אחד לא ציפה למצוא את זה, ולכן זה תגלית כל כך מעניינת, וגם כל הסיפור הוא מאוד נחמד, מי הם, מה הם עושים שם, איך הם מתרבים, מה הם אוכלים. בעצם שום דבר לא ברור, וזה בין השאר בגלל הדרך שבה זה התגלה. עוד דבר שהם מציינים, אבל רק רגע, בעצם זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים סלע שם. הסלע שבו פגע המחפר זה סלע אנטרקטי, אנחנו נמצאים עדיין איזה כמה קילומטר טובים מהיבשה האנטרקטית. זאת אומרת, קרח זה משהו שזורם, וכשהקרח זרם הוא עקר סלע מאנטרקטיקה, הביא אותו לתוך הים והשמיט אותו בנקודה הזאת. אומרים, יכול להיות שפשוט בגלל שאף פעם לא ראינו סלע, לא ראינו בעלי חיים ישיבים מסננים כאלה, אולי זה הבעיה, אולי פשוט יש מעט סלעים ולא פגענו בסלעים, אולי בכל מקום יש ספוגים כאלה. ואז ההנחה שלנו, ההנחה של הגיאולוגים, היא שאיפה שיש ספוגים יש אור. זאת אומרת, אם הם יורדים לשכבה שלפני חצי מיליון שנה, פוגשים שם הספוג, אומרים כנראה היה חם ולא היה קרח בעל. הם אומרים אולי ההנחה הזאת לא נכונה, אולי בכל מקום שיש צלעים יש גם ספוגים.
גם יצורים מסקרנים, גם סיפור מעניין. האמת, באמת קוריוז שאי אפשר להתעלם ממנו, כל הממצאים האלה והבחינה מחדש של הדגימה, וגם בסופו של דבר, השורה התחתונה של הממצאים. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, מרצה מהפקולטה למדעי הים במרכז האקדמי רופין, דוקטור יאיר סוארי. תודה לך. שיטות לזיהוי חומרים פעילים נדיפים בצמח הקנאביס פותחו על ידי פרופסור סולימן חטיב, שכבר נמצא איתנו על הקו ממכון המחקר מיגל של החברה לפיתוח הגליל. פרופסור חטיב פיתח שיטות למיפוי של החומרים הפעילים בקנאביס, חלקם מוכרים יותר אגב וחלקם מוכרים פחות, כמו הטרפנים שמיד נכיר, חומרים שהם נדיפים ומתפוגגים באוויר ויש להם סגולות רפואיות רבות, כמו למשל יכולת לעכב מחלות נוירולוגיות, להפחית כאב ודלקות. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור סולימן חטיב, ראש קבוצת המחקר לחומרי טבע וכימיה אנליטית במכון המחקר מיגל של החברה לפיתוח הגליל. שלום.
שלום רב.
שלום.
אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מדברים על קנאביס אנחנו מכירים THC ו-CBD, אתה עסקת גם באלה, אבל גם בחומר, נכון. בחומרים אחרים שנקראים טרפנים, נכון? שאני לא הכרתי.
נכון.
אז בוא למד אותנו על הדברים.
כן, אז ככה, קנאביס זה צמח שהוא עשיר מאוד בחומרים, הרבה סוגים של חומרים, הוא... המיוחד בו זה החומרים המוכרים לאנשים זה ה-THC שזה החומר הפסיכואקטיבי ואולי CBD ולהם אנחנו קוראים קנבינואידים אבל יש עוד איזה 100-150 קנבינואידים שידועים בצמח הזה אבל בנוסף לקבוצה הזו של החומרים ישנה משפחה אחרת שנקראת טרפנים אלה חומרים שהם בנויים מפחמנים וממנים, שרשראות של פחמנים וממנים. הם בעצם חומרים נדיפים, לא נמצאים רק ספציפית בקנאביס, אבל הם נמצאים בהרבה צמחים שמייצרים אותם, והם אלה שנותנים את הארומה המיוחדת לכל צמח וצמח. אז יש סוגים שונים של טרפנים, תלוי במספר הפחמנים בשרשרת. למשל, 10 פחמנים קוראים להם מונוטרפנים, 15 פחמנים סקוטרפנים וכן הלאה.
עכשיו, מה הסגולות הרפואיות של החומרים האלה? שהרי אלה חומרים נדיפים, נכון? הם מתפוגגים באוויר.
נכון, אז א' הצמח מייצר אותם בזמן עקה, במיוחד עקה ביוטית, זאת אומרת כשהוא נתקף על ידי חרקים, אז אחת המטרות של החומרים האלה זה להרחיק את החרקים, או לפעמים החומרים האלה יש להם גם... הם צמיגים, ואז מדביקים את החרקים אל הצמח. אז בעצם מטרת הגנה. אנחנו, או הרבה סוגים של טרפנים ידועים בסגולות הרפואיים שלהם, למשל החומר הידוע קמפור, שזה מרפא שרירים, והוא החומר הפעיל בבנגי. אלה המשחה שמורחים כאשר יש כאב שריר.
זה חומר שהופק מקנאביס, כן?
לא, הוא לא מקנאביס, אבל יש קמפור מעץ הקמפור, אבל יש קבוצה כזו, נתתי דוגמה פשוט, קבוצה כזו של חומרים שהם ייחודיים לקנאביס או מיוצרים בקנאביס, כמו אלפא-פנין, מריצין, שהם ידועים, זאת אומרת, בספרות ידוע עליהם שהם חומרים אנטי, נגד כאב, נגד דלקת. יש חומר שנקרא אלפא-קרפילין, הומיולין, אז אלה חומרים שנמצאים בצמח הקנאביס. אנחנו, בעצם יש בסביבות או עשרות טרפנים בצמח הקנאביס. אצלנו במעבדה אנחנו פיתחנו שיטה שבאמצעותה אנחנו יכולים לזהות ולכמת כ-35 טרפנים שונים.
אז זהו, אז בוא ספר לנו על השיטה הזו, שהיא באמת הטריגר לסיר. אז איך עשיתם את זה? איך אפשר לזהות את החומרים האלה?
אז ככה, א', אנחנו צריכים למצות אותם. עכשיו, כדי למצות אותם, אז צריך כמובן, בגלל שהם חומרים נדיפים, במיוחד המונוטרפנים, אז אנחנו צריכים לשמור על טמפרטורה מסוימת במהלך המיצוי כדי שהם לא יתנדפו לנו ויברחו מהמערכת. צריך שיטות מיצוי מיוחדות, אז אנחנו עושים את זה. ובנוסף, בשיטות של מה שנקרא GCMS, גז כרומטוגרפי מהספקטרומטר, ובשיטה, זאת אומרת, שיטת מיצוי מיוחדת לתוך ה-GCMS,
קוראים לה SPME, Solid Phase Micro Extract, אז אנחנו מכניסים איזשהו מחט עם מצופה בפולימר שהוא סופח את החומרים האלה מתוך הפרח של הקנאביס, ומכניס אותם לתוך המכשיר ו-GCMS, ואז בעצם אנחנו מצליחים לראות או לעשות אנליזה לפרופיל הקנאביס שנמצא, סליחה, לפרופיל הטרפנים שנמצא בצמח הקנאביס.
הצמח הזה לא מפסיק להפתיע, הוא מהווה כל כך הרבה, הוא פלטפורמה למחקר וכל כך הרבה חומרים בפנים, נכון. נדיפים ולא נדיפים, עם סגולות רפואיות, נכון. וואו. טוב, מסקרן נכון. מאוד, תודה לך פרופסור סולימאן חטיב, ראש קבוצת המחקר לחומרי טבע וכימיה אנליטית במכון המחקר מיגל של החברה לפיתוח הגליל, תודה.
בשמחה.
החמצן שלפני מהפכת החמצן. פעם לא היה כמעט חמצן באטמוספירה שלנו, ואז מהפכת החמצן שינתה הכל, מדובר בעלייה דרמטית כמובן בריכוז החמצן באטמוספירה שאפשרה בין היתר את ההתפתחות שלנו. מחקר חדש מנסה להתמודד עם החידה העתיקה, האם זה קרה בבת אחת או שלא, והאם היו בנקודת השינוי הזו כבר יצורים שידעו לייצר ולהשתמש בחמצן, זאת אומרת האם הם היו כבר ערוכים לשינוי הדרמטי באטמוספירה. מי שהתמודדו עם השאלה המסקרנת הזו עם פרופסור דן תאופיק, שכבר נמצא איתנו על הקו, את תלמידת המחקר שלו יגודה יבלונסק. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דן תאופיק מהמחלקה למדעים ביומולקולריים של מכון ויצמן למדע, שלום.
בוקר טוב.
לא הרבה אנשים יודעים, וגם אני רק למדתי את זה לאחרונה, שהייתה תקופה שבה כן היו חיים בכדור הארץ, אבל לא היה חמצן בריכוז שאנחנו מכירים היום, נכון? היה ריכוז אחר לגמרי.
או אפס. פחות או יותר, ככל שאנחנו יודעים.
והיו חיים.
האמת שגם אני נחשפתי לעובדה הזאת בתקופה יחסית מאוחרת בקריירה המדעית שלי, ואני זוכר שזה הדליק אותי מאוד. כלומר, הרעיון הזה שחמצן הוא יחסית חדש פה על פני כדור הארץ, ומה שעוד יותר מעניין, שמקור החמצן הוא בעצם לא בתהליכים גיאולוגיים, כן? הכדור שלנו נוצר באוסף של תהליכים גיאולוגיים, גיאוכימיים, שהביאו לאיזשהו הרכב מסוים של יסודות שעל פני הכדור, אבל חמצן, היסוד עצמו היה נוכח, אבל בצורה של תרכובות, החל ממים ותחמוצות של כל מיני מתכות, אבל לא כחמצן חופשי מולקולרי, כמו שהוא מוכר לנו היום באטמוספירה.
אז מאיפה הגיע החמצן? אז מאיפה באמת הגיע החמצן, אם לא כתוצאה מתהליכים גיאולוגיים?
מקור החמצן הוא ביצורים חיים, בתהליך שנקרא פוטוסינתזה מחמצנת. כלומר, באיזשהו שלב שהתיארוך שלו גם שנוי במחלוקת, והעבודה שלנו בעצם גם מתארכת אותו בעקיפין, יצורים חיים פיתחו דרך להפיק אנרגיה מקרינת השמש, מפוטונים, בתהליך שנקרא פוטוסינתזה. הפוטוסינתזה הזאת התחילה באופן שבו האלקטרונים שמיוצרים מהקרינה עוברים למולקולות שונות, ובאיזשהו שלב בעצם האלקטרונים האלה עברו למים, ופוטוסינתזה, כמו שאנחנו מכירים אותה עכשיו, התוצר לוואי שלה הוא בעצם חמצה. והתהליך הזה של פוטוסינתזה מחמצנת, בעצם כל החמצן שיש לנו היום באטמוספירה, המקור שלו בפוטוסינתזה מחמצנת.
אז לא
החיים בעצם
באמת.
שינו את ההרכב הגיאוכימי של כדור הארץ.
אז בוא נדבר באמת על המהפכה הזו, ואז מה קרה? אוקיי, אז היו כחוליות וכולי, מין חיידקים שעושים פוטוסינתזה, ששינו את, את מפת הגזים שבאטמוספירה, והזרימו הרבה מאוד חמצן. ואז מה קרה? ואז נגיע למחקר שהוא לא פחות מסקרן כמובן, כי הוא מאוד מיוחד בדרך שבה התחקיתם אחר העקבות של, של מה שקרה, אבל אז מה קרה?
אז מה שקרה זה שכיוון שהאטמוספירה הייתה מחזרת, אם אתה שם חומר שהוא מחמצן חזק כמו חמצן. אם חומר שהוא מחזר חזק, נניח כמו מימן, הם מיד מגיבים. נניח תערובת של מימן וחמצן, בניצוץ הכי קל היא פשוט מתפוצצת ויוצרת מים. אז בתחילת הדרך, הכמויות החמצן שהשתחררו היו קטנות יחסית ונוטרלו מיד על ידי הסביבה המחזרת. באיזשהו שלב התהפך המאזן, כלומר השתחרר מספיק חמצן בשביל לשנות לגמרי, כלומר בשביל בעצם שכל החומרים המחזרים באטמוספירה, אנחנו מדברים כמובן על כמויות דמיוניות, כן? הגיבו, ואז החמצן יכול היה להתחיל להצטבר באטמוספירה.
מה שגרם בסופו של דבר לאסון אקולוגי, נכון? הרבה מאוד יצורים חיים, זהו, חוסלו.
כן, בתהליך הזה קרו שני דברים. כלומר, מצד אחד, חלק מהאורגניזמים, במיוחד האורגניזמים שייצרו חמצן, אבל גם אחרים שהיו בסביבתם, הצליחו להסתגל לחמצן, כי לחמצן יש השפעות מאוד שליליות על אורגניזמים חיים. אבל חלק מהאורגניזמים פיתחו מנגנונים של עמידות נגד מחמצנים, וחלק גדול נכחד, כי כל האורגניזמים שחיו קודם היו מה שנקרא אנאירובים או אל-אווירנים בעברית, כלומר הם האורגניזמים האלה בחשיפה לכמויות חמצן מאוד נמוכות פשוט מתים.
עכשיו, אז בוא נחזור באמת לשאלת זהו, אז בדיוק בנקודה הזו אני רוצה שכאן נכנס לכל העניין הזה, המחקר שלכם, אז האם זה קרה בבת אחת, והאם היו אורגניזמים שהיו מוכנים למהפך הזה?
אז זהו, אז בעצם הפיקוח הגדול שקיים בספרות הגיאוכימית והספרות האבולוציונית, וכמה זמן, כלומר, יש לנו עדויות ביולוגיות חד משמעיות, וברורות שבסביבות 2.4 מיליארד שנה, לפני 2.4 מיליארד שנה, האטמוספירה התהפכה ממחזרת למחמצנת. זה משהו שנקרא מהפכת החמצן, או גם אסון החמצן, חלק קוראים לזה, או ה-Great Oxygenation Event באנגלית. מה שהוויכוח הגדול הוא, כמה זמן קודם לכן הופיעה הפוטוסינתזה המחמצנת, והאם בעצם האורגניזמים חיים התרגלו ואפילו למדו לנצל חמצן כמה עשרות מיליוני שנה לפני האירוע הזה, או אולי הרבה זמן לפני כן. אז זה בעצם נסוב האי-וודאות בספרות המדעית. ומה שאנחנו עשינו זה ניסינו לתארך בעצם מתי הביוספירה, כלומר אוסף האורגניזמים שחיו בנקודת זמן מסוימת, נחשפו לחמצן ולמדו לנצל אותו. וההיגיון שלנו אמר שבשביל, כלומר, בשביל שכיום אנחנו מכירים מאות אנזימים שמשתמשים בחמצן לאוסף שלם של תהליכים מטאבוליים, שבזכותם גם אנחנו חיים. כי חיות, כולל בני אדם, לא יכולים להתקיים ללא מטאבוליזם שהוא מבוסס חמצן. אז אמרנו, בשביל שאנזים שמשתמש בחמצן ייווצר, צריך שיהיה חמצן מן הסתם, ובכמויות. ואז הלכנו ותיארכנו בעצם כל האנזים שהם ניתנים לתיארוך שמשתמשים בחמצן. ומה שראינו זה שהייתה התפרצות של יצירה של אנזים שמשתמשים בחמצן בסביבות 3 מיליארד שנה לאחור. כלומר, יותר מחצי מיליארד שנה לפני מהפכת החמצן. וזה אמר בעצם שיצירת החמצן על ידי פוטוסינתזה וההתגלות של אורגניזמים לחמצן התחילה מאות מיליוני שנה לפני שהחמצן הצטבר והצליח להפוך את האטמוספירה ומחזרת.
זאת אומרת שזה מה, זה קרה בד בבד ההתפתחות הזו, כן. בקרב יצורים? כן, הם התאימו את עצמם.
זאת אומרת, מה שנראה מהתוצאות שלנו זה שבביוספירה, כלומר, היו נישות, אנשים קוראים לזה גם נווה מדבר חמצניים, כזה אוקסיג'נואידים. היו נישות שבהם היו אורגניזמים שייצרו חמצן, ואורגניזמים שלמדו לא רק פיתחו עמידות כלפי חמצן, גם למדו להשתמש בו, כי יש לו יתרון מטאבולי גדול, ובנישות האלה פרחו חיים שכבר היו חמצניים, אבל לקח הרבה מאוד זמן עד שבעצם כמות החמצן שהשתחררה הצליחה מצד אחד להתגבר על האטמוספירה המחזרת, כלומר שהיא שאבה כל הזמן, כל מולק, בהתחלה כל מולקולת חמצן שהשתחררה בעצם נעלמה, הגיבה. לאט לאט פוטוסינתזה חמצנית התגברה והתגברה והמאזן השתנה, אבל התהליך הזה נראה ערך לפחות 600 מיליון שנה.
וואו, וככל הנראה, כפי שאמרת, היה מין נווה מדבר חמצני, שזה ביטוי מאוד יפה, באמת, למצב שבו לא הכל הוא הומוגני מבחינת הרכב הגזים באטמוספירה, אלא באמת היו מקומות ששם הייתה נביעה של חמצן, ממש כמו נביעת מים. שמע, לגמרי מרתק ולא טריוויאלי, ובאמת שווה לעכל את הדברים. פרופסור דן תאופיק מהמחלקה למדעים ביומולקולריים של מכון ויצמן למדע, תודה לך על השיחה הזו.
תודה לך.
ברקים באלסקה, סופות הברקים באלסקה ילכו ויתגברו, וגם הפולות השלגים, השיטפונות והשריפות שעלולים להיווצר כתוצאה מהסופות הללו. לתחזיות האלה אחראים מדענים שפרסמו שני מחקרים שונים, אגב, שפורסמו בכתב העת Climate Dynamics. על פי המחקרים, מספר סופות הברקים עלול לגדול פי שלושה עד סוף המאה הנוכחית, עם מגמות האקלים הנוכחיות יימשכו. אנחנו שמחים לומר שלום לדיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר האטמוספירה וחלל, פרופסור יואב יאיר. שלום.
שלום, בוקר טוב דודו ולמאזינים.
אז מה הקשר בין ההתחממות הגלובלית, אני משער שלכך כיוונו כותבי המאמרים, לבין סופות הברקים שהולכות ומתעצמות גם באיכות הברקים, בעוצמה אני משער, וגם בהיקף?
כן, אני חושב שזה מחקר שאחד מהם הוא נותן תחזית, והשני מלמד על תצפיות. הקבוצה של בוב הולפורט, אוניברסיטת וושינגטון, ארה״ב, מפעילה רשת שנקראת WWLLN, שזה ראשי תיבות של World Wide Lightning Location Network. זה מערכת שיש בה תחנות או אנטנות בלמעלה מ-40 מדינות ברחבי העולם, שקולטות את האותות שברקים פולטים. הרי ברק בסופו של דבר זה זרם חשמלי רב עוצמה, בין 10,000 ל-50 אלף אמפר, וכשהברק פוגע באדמה במהלך מעבר הזרם באטמוספירה, אנחנו קולטים אותות אלקטרומגנטיים בשלל תדרים, והגלים הללו מתפשטים למרחקים של אלפי קילומטרים, כמעט ללא ניחות, מה שמאפשר על ידי רשת של אנטנות וגלאים למקם את כל סופות הברקים, בהינתן שיש לנו בסיס זמן GPS שמסוגל לעשות ריאנגולציה על פי הזמני ההגעה השונים של האותות לתחנות שונות. עכשיו, הקבוצה הזאת של ה-WWLLN פרסמו לאחרונה מחקר על כך שסופות ברקים בקווי רוחב צפוניים הופכות יותר ויותר שכיחות, מה שפעם היה אירוע נדיר לגמרי, אני מכיר מעט מאוד מאמרים ומחקרים שסוקרים סופות ברקים בקווי רוחב בינוניים וגבוהים. מעל קו רוחב 65 לא ראינו בכלל ברקים, והנה הולסוורט ועמיתיו מדווחים על עלייה באמת של כמעט 100% בשנתיים האחרונות בשכיחות ברקים בקווי רוחב צפוניים. הווה אומר, צפון אלסקה, צפון קנדה, סיביר, צפון סקנדינביה, ואלה אזורים יבשתיים, מיוערים מאוד, וכאשר אתה מכניס לתוך המערכת סופות ברקים מעננים גדולים, עננים קונבקטיביים, שאחראים לתופעות שאתה הזכרת מהמחקר השני, אני קורא לזה הגפרור של הטבע. ולכן באמת ראינו הרבה יותר שריפות יער, טבעיות אגב, יש לומר, שניצטו כתוצאה מהעלייה בפעילות הברקים בקווי רוחב גבוהים אלה, בפרט בקיץ האחרון. זה היה באמת קיץ שעובר שיאים, גם מבחינת הטמפרטורה, גם מבחינת אי היציבות האטמוספרית, שאפשרה את הצמיחה של ענני השערה וסופות הברקים האלה.
עכשיו, זה קורה במקומות ספציפיים, או שזה קורה באופן כללי בעולם? כי שם הם בדקו את הדברים, לא? אבל זה קורה בכל העולם?
בכל העולם אנחנו רואים התעצמות של סופות גדולות, כמו הוריקנים וטייפונים, שבהן יש כמויות עצומות של ברקים. האם יש עלייה כוללת בכמות הברקים? עוד מוקדם לומר. בין היתר כי המערכות הללו שדיברתי, הרשתות הגלובליות, שצופות ומודדות ברקים, יעילות הגילוי שלהם עולה כל הזמן, כי מתקינים עוד גלאים ועוד תחנות, האלגוריתמים של המחשוב נהיים טובים יותר, ולכן אנחנו רואים יותר ברקים, אבל האם זו הגברה אמיתית או רק פשוט שהגלאים שלנו טובים ורגישים יותר? אז אנחנו צריכים איזשהו רצף של 10-20 שנה על בסיס הנתונים כדי להגיד האם באמת אנחנו רואים סיגנל ברור שהוא התוצאה של שינוי אקלים, של עלייה בכמות הכוללת של הברקים. זאת עדיין הצהרה שאני רוצה להיות מאוד זהיר ולא להגיד, אבל מה שאני כן יכול לומר זה שאנחנו רואים עלייה בכמות הברקים פר סופה. כלומר, בסופות מסוימות אתה מקבל יותר ברקים באותה סופה, חלקם אפילו מה שאנחנו קוראים ברקי על, סופרבולט, ברקים של 100,000 ו-200,000 אמפר, בפחות מעשירית השנייה, וזרם כזה אדיר שפוגע בכל דבר, ביער, בבניין, או בחלילה, באונייה, במטוס, יכול לגרום נזקים ממש ממש קשים. אז גם כאן אנחנו צריכים להיות זהירים, להגיד האם יש יותר ברקים חזקים, מוקדם לפסוק, זאת אחת התצפיות של הרשת הזאת, אבל אני יכול להגיד שרשתות אחרות שמסתכלות על הברקים בעולם לא ראו כזה סיגנל ברור בקרבי רוחב צפונים, אז יש להמשיך לעקוב אחרי הנתונים.
אז במסגרת ההשתגרות הכללית של מזג האוויר, גם זה קורה. שוב, אנחנו מדברים על ההתחממות הגלובלית וכו', וכפי שאמרת בתחילת השיחה, באופן מאוד יפה בעיניי, זה באמת סוג של הגפרור שעשוי להצית את ה... בכל מובן אפשרי.
זה נכון, השריפות בטבע מתרחשות רובן ככולן מענני ברקים, מסערות ברקים גדולות, ומספיק ברק עוצמתי אחד, ואנחנו רואים את זה כל שנה, בעיקר באזורים של קנדה, אבל גם לפעמים באמזונס ובאזורים טרופיים אחרים, אם הקרקע טיפה יבשה, זאת אומרת, אם הייתה איזה בצורת, ובכל זאת פתאום מופיעה איזה סופה, אתה יכול לקבל את הגפור של הטבע, ואומר ברקים. זה קרה בסופות הגדולות, גם בקליפורניה, בקיץ שעבר, וגם באוסטרליה, בחורף של 2019. זאת אומרת, אנחנו יודעים ועוקבים אחרי זה, כי בסופו של דבר, אתה רוצה את היערות שלך ירוקים ובריאים, ולא עודים מפוחמים אחרי שריפות.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר האטמוספירה והחלל, פרופסור יואב יאיר, תודה.
כן, כן, דודו, להתראות.
עזרה סלקטיבית לזולת בקרב שימפנזים. שימפנזים סייעו לחבריהם לשתות מיץ מתוק, גם כשהם לא היו יכולים לשתות בעצמם, והנטייה לעזור לחברים הושפעה מהיחסים החברתיים שאפיינו את הקבוצה. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי צוות חוקרים בינלאומי ופורסם בכתב העת המדעי Science Advances. המחקר מתמודד עם השאלה מתי השימפנזים עוזרים זה לזה ובאילו מקרים, למי? שלום לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, שלום.
ראשית, יש עזרה לזולת שהיא לא למטרת הפקת הנאה או משהו כזה, זאת אומרת, זה נהנה למרות שאני לא מרוויח מזה שום דבר. יש דבר כזה בקרב בעלי חיים, בקרב שימפנזים.
כן, בהחלט, וכבר היו לא מעט מחקרים שהראו ששימפנזים אין להם שום בעיה לעזור אחד לשני ולעזור גם לבני אדם שהם זקוקים לעזרה, אבל רוב המחקרים האלה היו בתנאי מעבדה, בעצם לקחו נגיד שני שימפנזים וראו אם הם עוזרים אחד לשני. ומה שהחוקרים רצו לעשות במחקר הזה זה בעצם לראות מה קורה בתנאים טבעיים יותר. אז נעשה בשמורה בזמביה, שבה יש שלוש קבוצות שחיות באזורים מאוד גדולים, וזה באופן יחסי טבעי. והם שמו לנו שם, כמו שאמרת, מהם נתקן שתייה למית, שהיה יוצא מנו מית אם מחוצים על כפתור. קצת כמו המתקני מים שיש לנו, אבל בניגוד למתקני מים, אצלם הכפתור היה מרוחק איזה מטר וחצי מהמתקן עצמי. מה שאומר שאם אתה לוחץ על הכפתור, אתה לא מגיע למית. או שאתה לוחץ על הכפתור, או שאתה שותה את המית. אז בזמן ששימפנזה אחד לחץ על הכפתור, אחרים היו יכולים לשתות את המית בעצם. והם ראו שבאמת השימפנזים עשו את זה, ועשו את זה יותר ויותר ככל שהזמן עבר, והם הבינו את המנגנון של העניין הזה. והם עשו את זה כשהיו שימפנזים אחרים ליד המית. זאת אומרת, הם לא סתם גרמו למית לקץ, אלא שהיה שימפנזה שיכול ליהנות מזה, הם לחצו על הכפתור ונתנו לו לשתות.
אז זהו, אז השאלה היא מתי כמובן זה קרה? זה לא קרה בכל המקרים, נכון?
זה לא קרה בכל המקרים. במיוחד בשתי קבוצות זה קרה יותר מאשר בקבוצה השלישית, שזה מעניין, זה קרה הרבה יותר התקלתי מאוד קרובות בשתי קבוצות, ובקבוצה השלישית הרבה פחות. בקבוצה השלישית הזאת שבה הם פחות נטו לעשות את זה, הם גם יותר נטו לעשות את זה כשבני משפחה שלהם היו לידם. זאת אומרת, אני אתן לבן משפחה שלי לשתות, אבל למישהו אחר אולי לא. ובקבוצות האחרות, שהיו נדיבות יותר, אז הם בעצם לחצו על הכפתור בשביל פחות או יותר כל חברי הקבוצה. וזה מעניין שבקבוצה שהייתה הפחות נדיבה, שבה היו פחות לחצו על הכפתור ונתנו לאחרים לשתות את המיץ, זאת גם הייתה הקבוצה שבה היו, באופן כללי, החסים החברותיים היו פחות טובים. הייתה פחות סובלנות אחד כלפי השני, יותר מטילים של תוקפנות ואגרסיביות. וחוקרים אומרים שזה מראה איך לקבוצות שונות יש בעצם תרבות שונה ויחסים חברתיים שונים, וזה משפיע מאוד על ההתנהגות של הפרטים.
אז זהו, אנחנו נהנים מאוד מהמחקרים האלה, למה? כי אנחנו מחפשים איזושהי פרספקטיבה עלינו בני אדם, ואז אומרים שהנה, השימפנזה הוא מספיק קרוב, ולכן זה מאוד כיף לנו לקרוא על מחקרים כאלה, נותן איזושהי פרספקטיבה עלינו, לא?
כן, בהחלט, חלק גדול מהרעיון של המחקרים האלה, זה בעצם לראות איך התפתחו כל מיני תכונות, כמו באמת אלטרואיזם ונטייה כאילו לעזור לזולת, וזה גם מראה שבאמת זה תלוי המקום שבו השימפנזה נמצא, תלוי מה שהוא למד כנראה מאחרים. כל הנטייה הזאת לעזור זה לא משהו שאנחנו נולדים כנראה, וגם השימפנזה הם נולדים עם או שהם נדיבים או שהם לא נדיבים, אלא זה מאוד מאוד מושפע מהסביבה שלהם. שזה ברור לנו שזה המצב אצל בני אדם, אבל זה מראה שגם אצל בעלי חיים אחרים זה המצב.
טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון. תודה רבה.
תודה רבה.
פרס ישראל בתחום אומנות הקולנוע יוענק לבמאית מיכל בת אדם. כך הוכרז על ידי ועדת הפרס. אנחנו שמחים לומר שלום למרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קם בכאן תרבות, יונתן גת לשעבר ג'אט, שלום.
שלום, דודו. אכן בשורה מתבקשת. ואולי מעט מאוחרת, אבל עדיף מאוחר.
מוטב מאוחר. אז בוא ספר לנו, טוב, כמובן יש את הנימוקים של ועדת הפרס וכו', אבל מעבר לנימוקים על ההשפעה שלה והמשמעות של היצירות שלה לאורך עשרות שנים וכו', בוא תן לנו את זווית הראייה שלך, מדוע היא באמת הייתה ראויה, כפי שאמרת, לפני הרבה זמן לפרס הזה.
מיכל בת אדם היא לא הבימאית הראשה הראשונה, אבל בהחלט אחת החלוצות הדומיננטיות של הבימאיות הנשים בישראל. היום דרך אגב יש לא מעט, זאת אומרת, עדיין מעט באופן יחסי, אבל לא מעט ביחס למה שהיה בתקופתה כשהיא התחילה לעבוד. מיכל בת אדם מציעה לקולנוע הישראלי לא רק... מדברים, יש הרבה מאוד תיאוריות, מה זה קולנוע נשי, מה זה מגע של אישה, האם זה שאישה היא בימאית נותן נופח נשי לסרט, האם זה לא משנה שבעצם יכול להיות שכל הצוות יהיה גברי, אז מי שמחזיק את המצלמה הוא גבר, ואז גם נקודת המבט תהיה גברית, יש הרבה מאוד תיאוריות לגבי זה, אבל בכל זאת, מיכל בת אדם פועלת בתעשייה שהיא סופר גברית, בהחלט, כמובן באותן השנים, בסוף שנות ה-70, ובעצם, אתה יודע, המקצוע הזה הוא נחשב למאוד גברי, מכיוון שזה מקצוע שהוא צריך בו מרפקים, וצריך להיות לפעמים אגרסיבי, וצריך להיות דיקטטור, לשאת, וכל התכונות האלה מיוחסות בדרך כלל לגברים, אבל עובדה, שנשים עושות את זה נפלא.
טוב, זה באמת בתחום הניהול, אבל אתה דווקא העלית נקודה מעניינת. בעיניך, כמי שבאמת מכיר סרטים, מנתח וכו', יש דבר כזה פרספקטיבה נשית של, של סיפור? יש דבר כזה לספר סיפור דרך עיניים נשיות? אתה מזהה נקודת מבט כזו?
כן, אני חושב שכן. אני חושב שאנחנו רואים את זה מאוד יפה בסרט אפס ביחסי אנוש של טליה לוי, בימאית אישה שמתארת איך נראות... החיילות בצהל, שבעצם רק מכינות תה וכן, פקידות, שכל הזמן צריכות להחליף כוסות תה ולהדק עם הדק הסיכות שלהם, זה פחות או יותר מה שהן עושות. שזה נקודה מבט אחרת לחלוטין, זה של גבעת חלפון של אסי דיין, שזה גם קומדיה צהלית, אז זה מכיוון אחר לחלוטין.
מעניין.
אגב, יש כאלה שחושבים שקולנוע נשים במיטבו גם נוצר גם על ידי גברים, כמו אינגמר ברגמן, שהטיב מאוד לכתוב ולביים נשים, ולתת את נקודת מבטן. אבל כן, זו שאלה שהיא שאלה באמת קשה. אני חושב שבסרטים של מיכל בת אדם, אולי מה שמאוד מאפיין את הסרטים שלה, זו גישה מאוד אירופאית, מאוד מעודנת, מאוד מינית, דרך אגב, סרט של הרגעים שנוצר ב-1979, סרט שיש בו לא מעט רגעים מיניים מאוד חשופים, שאגב לא אושרו על ידי הצנזורה פה בישראל, חשופים לחלוטין, כלומר יש ממש יחסי מין מול המצלמה בצורה מאוד חשופה. ואז לפחות לאותה שנה זה היה מאוד בוטה. גישה שיש בה, אני חושב, משהו שנלקח גם מכיוון הגל החדש הצרפתי, מהקולנוע הצרפתי, מהקולנוע האירופאי שמבקש להראות יותר ולדבר פחות, רגעים מאוד יפים של שקט שיש בו עוצמה גדולה מאוד. מיכל בת אדם היא אישה יפהפייה, באמת יפהפייה, שהיא מצטלמת גם כשחקנית וגם כבימאית שמופיעה בסרטים של עצמה, יש לה לפעמים מבטים, עיניים מדברות, עיניים יפהפיות שמדברות את עצמה, לפעמים הרבה יותר טוב מאשר טקסט. אנחנו רואים את הדברים האלה מאוד מושפעים בהחלט מהסרטים, מסרטים שוודים, סרטים של אינגמר ברגמן, שבשוט אחד הוא צולל לתוך העיניים של הכוכבת שלו, והיא לא צריכה להגיד אף מילה, כי מבינים בדיוק מה היא רוצה להגיד. ככה גם בסרטים של מיכל בת אדם. צריך לזכור גם שהיא הייתה נשואה למשה מזרחי, זיכרונו לברכה, שנפטר לא מזמן, בימאי גדול שהוא היחיד, הישראלי היחיד, הבימאי הישראלי היחיד שיש לו פיצ'ר שזכה באוסקר.
פש, וואו, כן, לא זוכרים את זה, אה? לא זוכרים את זה, כן.
לא זוכרים את זה, כן.
וואו.
וזאת אומרת שהיא הוא גם היה מועמד המון פעמים לגלובוס הזהב וכדומה, והיא בעצם, הם היו צמד קולנועי מאוד נחשב, ועדיין צמד שמדבר אל המעט. תחשוב, בימה שזכה באוסקר, ועדיין עם קהל יחסית מצומצם. כי זה קולנוע, בוא נאמר, קולנוע עדין מאוד, משה מזרחי כשהוא תיאר את העולם המזרחי, מול העולם המזרחי שנראה בסרטי הבורקס, הוא הגדיר את העולם המזרחי בצורה שונה לחלוטין. הוא דיבר על המזרחים כאצילים, כאצילים ספרדים. הייתה שם ספרדיות אירופאית בסרטים שלו, מטובל בהרבה מאוד מבטא צרפתי, בניגוד לסרטי הבורקס, הוא לא סבל את סרטי הבורקס, בניגוד לסרטי הבורקס שהפגינו כאילו את הצד היותר שכונתי כזה, השכונה כזה, אצל משה מזרחי זה תמיד היה מלא חוד, המזרחים תמיד היו מלאים חוד והדר. אני מזכיר לך את שייקי אופיר בסרט אבו אל בנת, שהוא איש עשיר בניגוד לסרטים אחרים שהמזרחים מוצגים כאנשי רחוב. והיא שיחקה בסרטים של משה מזרחי, היא כיכבה בסרטים שלו, גם בבית ברחוב שלוש, גם באבו אלבנת כאמור, בסרטים אחרים, והיא הייתה תמיד הנערה החולמנית שבוא נגיד מרוץ החיים לא נוגע בה. תמיד היא נראית כמו מישהי שחיה קצת בעולם אחר, תמיד נמצאת באיזה חצי ויפאסנה כזה, חצי מאופנטת, חצי מאפנטת, כאשר בעצם הקולנוע הישראלי מכיל אותה בתוכו, אבל מצד שני תמיד איזה סוג של נטע זר. אולי גם בגלל שהיא אישה כזאת בתחילת הדרך, ואולי גם מכיוון שהיא מביאה ניחוח אירופאי לתוך הסרטים, ופחות את הניחוח ההוליוודי, המיינסטרימי, ורק שתי סיבות מצוינות להעניק לה את פרס ישראל, גם הטעם המיוחד שלה, הסגנון השונה שלה, הקצב השונה שלה, הדינמיקה מונולוג, הדיאלוגים בין השחקנים מאוד רגשיים, הרבה פחות מניעים את העלילה. אתה מכיר את הסרטים הרי שכל מה שחשוב זה רק להגיע לפאנצ'ליין. אצל מיכל בית אדם היא לוקחת את הזמן, היא מתעכבת על פרטים, על תנועות, על קמטים, על, על מגע, הרבה הרבה יותר מאשר על טקסט. ובמובן הזה היא מאוד שונה בנוף, מאוד.
אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, יונתן גת לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל כאן בכאן תרבות, וכמובן ברכות לבמאית מיכל בית אדם, היא זוכת פרס ישראל בתחום אומנות הקולנוע. להתראות.
ביי.
ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם נשמע את סיפורו של המורה הקרואטי למוסיקה שהצליח לחמוק מהמוות 7 פעמים. שלום לעורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, ערן מנהר, שלום.
אלן דודו, בוא נאמר ככה, יותר מזה שהצליח להתחמק מהמוות כמה וכמה פעמים, יש עוד תוספת לסיום, בוא נצלול לתוך הסיפור. פרן סלק, זה השם שלו, הוא קרואטי, הוא היה מורה למוזיקה, וכלי תחבורה לא ממש עשו לו טוב. בשנת 1962, למשל, הוא נוסע ברכבת, זה היה יום קר וגשום, והרכבת הקרואטית פשוט מחליקה מהמסילה. הרכבת מתרסקת ישר לתוך נהר, 17 מהנוסעים נהרגים, אבל באורח פלא, אולי יד מסתורית, מצליחה לשלוף את סלק ולהציל אותו. הוא אמנם סובל מהיפותרמיה, והוא גם שבר יד, אבל הוא שורד. אחרי שנה, הוא החליט שהוא מתנייד בצורה אחרת, והוא עולה על טיסה. זאת הייתה הטיסה הראשונה והיחידה בחייו. כי איזושהי תקלה מוזרה בדלת של המטוס, גרמה לו לעוף החוצה מהמטוס. ובצורה, למזלו, הוא נוחת ישירות על ערימה של חציר, והמטוס מתרסק ולוקח איתו עוד 19 בני אדם איתו ביחד, נהרגים. עכשיו, סיפור חביב, אבל בוא נגיד שהעיתונות הקרואטית לא ממש יודעת לאמת אותו, אבל זה כל כך לא משנה. כי 3 שנים אחר כך, הפעם הוא נוסע בתחבורה ציבורית, הוא החליק, האוטובוס הוא נוסע בו, מחליק, וגולש ישירות לנהר, שהוא בנהר, ושם 4 נוסעים טובים, סלק עצמו שוחה לגדה עם כמה שריטות בלבד. בשנת 70, הרכב שלו עולה באש תוך כדי נהיגה. הוא מצליח להתחמק ממנו לפני שמחל הדלק מתפוצץ. 3 שנים אחרי זה, בשנת 73, שוב הרכב הפרטי שלו ניסה לחסל אותו. שמן מהמנוע דולף, המשאבה מתקלקלת, השמן נדלק, מה שקוראים לה להבות לפרוץ אל תא הנהג ואל הפנים שלו, שרק עושו בפיח, חוץ מזה לא קרה לו כלום, הוא פשוט מתלכלך. במשך ה-20 השנים הבאות הוא חווה שקט. אחרי 22 שנה, בשנת 95, הוא מלאך המוות שוב משחק את הגיע התור שלו, האוטובוס פוגע בו בזגרב, אבל הוא נפגע רק קל. אחרי שנה הוא כמעט נכנס חזיתית במסעית כשהוא נהג בהרים. הוא הסיט את הרכב, הוא התנגש במעקה הבטיחות, אבל מעקה הבטיחות כמובן לא עמד בעוצמת הפגיעה, והרכב מתחיל להתדרדר לתהום, ומה שהציל את החיים שלו הייתה העובדה שהוא לא חגר חגורת בטיחות, וכשהדלת של המכונית נפתחה מעוצמת הפגיעה הוא עף החוצה.
יש סיפורים כאלה, מהנדירים כמובן, כמובן תמיד לחגור חגורת בטיחות, אבל יש סיפורים כאלה שדווקא זה
כן, בגלל שהוא לא היה קשוב אזוק לרכב, הוא אף החוצה במקרה יסחות מול עץ שהוא נאחז בו, ועוד הרכב צולל כמו איזה 100 מטר בענקי, ממש כמו בסרטים, כאילו אף מהאוטו
הוא נשמע מעולם הקרטונס.
כן, ממש. שים לב, יומיים לפני יום הולדתו ה-73, בשנת 2003 זה היה, הוא זכה ביותר $1,000,000 בלוטו. ועל כך הוא זכה בתואר האיש חסר המזל, הכי בר מזל בעולם.
ודאי, הכל עניין של נקודת מבט. תודה לך, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, ערן מנהר, תודה.
ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, הקפידו על עטיית מסכות, שימו על מרחק זה מזה, גשו להתחסן, מחר תוכנית חדשה, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.